גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים כאן לאלמה, בית לתרבות עברית, לאירוע המשמח הזה והמרתק שאנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לקיים כאן היום בערב. האם או אם אין אלוהים, האם הכל מותר? האם הכל מותר אם אין אלוהים? הקשר בין אלוהות ומוסר, וכדי לתקוף את הסוגיה הזאת ישר בבריד הצוואר, אני רוצה להתחיל עם ציטוט שנדמה לי רלוונטי במיוחד לאירוע הזה שלנו כאן היום בערב, כמובן המוות של אלוהים, כפי שבא לי, כפי שניטשה כותב אותה במדע הליז. האיש המטורף, כותב ניטשה, הלא שמעתם את שמו של אותו איש מטורף אשר בבוקחו של יום בעיר, הדליק פנס, רץ בשוקה של עיר וזעק בלי הרף, אני מחפש את אלוהים, את אלוהים אני מחפש. ומכיוון שאותה שעה נזדמנו שם בני אדם רבים מאותו סוג שאינם מאמינים באלוהים, עורר האיש צחוק רם, האומנם עבד, שאל האחד, שמה נטעה בריצתו כמו ילד, אמר השני, ואולי מסתתר הוא, המפחד הוא מפניו, או ירד בספינה, אולי היגר? כך קרו וכך צחקו זה אל זה, האיש המטורף קפץ לתוך קהלם ונקבם במבטיו, לאן פנה אלוהים? כה אמר, אני אגיד לכם, אנחנו הרגנו אותו, אתם ואני, כולנו רוצחיו, אך איך ביצענו את הדבר הזה, איך יכולנו את האוקיינוס לשתות עד כלה, מי נתן לנו את הספוג למחוק בו את האופק אטום, מה המעשה אשר עשינו בעתירנו ארץ זאת ממעגל שמשה, ולאן זאת ענוע עכשיו, לאן אנחנו נעים, הלאה הלאה מן השמשים כולם, האם איננו נופלים בלי הרף, אחורה קדימה לצדדים לכל עבר, וכי קיים עוד מעלה ומטה, וכי אין אנו נטעים כלו באפס אינסופי, האם לא נושף עלינו החלל הריק? מה העניין כאן? שימו לב שניטשה לא בא עם טיעונים לזה שאין אלוהים. כמו שאנחנו רואים לפעמים בפילוסופיה, אנשים שבאים עם טיעונים. ניטשה יוצא מנקודת הנחה שאנשים במערב במאה ה-19 מפסיקים להאמין באלוהים, כן? המשוגע מדבר עם אנשים שגם ככה לא מאמינים באלוהים, אבל מה שהוא אומר להם זה שהערכים שלהם יכחסו. מה שהוא מסביר להם זה, אם אתם חושבים שאתם יכולים להמשיך לדעת לאן להניע את עצמכם מבחינה מוסרית, אם אתם חושבים שאתם יכולים להמשיך להיות בעלי הערכים שהיה לכם לפני המוות של אלוהים, אחרי המוות של אלוהים, אתם טועים טעות חמורה. כי הערכים האלה בעצם ישבו האלוהים, כן? הוא לא מביא טיעונים שאלוהים מת, אלא יוצא מנקודת הנחה הזאת כדי להזיר על כחיסתם של ערכי המוסר הנשענים מבחינת ניטשה על אלוהים. זאת אומרת שמבחינת ניטשה המוסר היודו-נוצרי, המוסר המערבי, קורס בלי אלוהים. וזוהי בעצם השאלה שלנו היום. האם ניטשה צודק? האם בלי אלוהים המוסר שלנו קורס? כן? האם, לחזור למקורות שלנו, תהילים י' ד' אמר נבל בליבו, אין אלוהים, השחיתו, התאיבו עלילה, אין עושה טוב, האם מי שאומר בליבו שאין אלוהים בהכרח משחית ועושה רע, או שמה יש מוסר ללא קשר לשאלה של קיומו או אי קיומו של האל. כדי לדון על השאלה הזאת, גבירותיי ורבותיי, אני מאוד שמח, מתגאה ומתרגש היום, אנחנו קצת מציגים את זה לפעמים כסוג של אגרוף, אז אם אנחנו בבוקסינג מאץ' היום, אז זה heavy weights, כן? יש לנו כאן, גבירותיי ורבותיי, את שני האנשים הכי עילאים ונשגבים למטלה הזאת, שהיינו יכולים לקוות, שיכבדו אותנו בנוכחותם, עומד משמאלי הרב מיכאל אברהם, גבירותיי ורבותיי. הרב מיכאל אברהם, דוקטור בפיזיקה עיונית, לאחר כמה שנות מחקר במכון ויצמן ובאוניברסיטה בר אילן, שימש ראש בישיבת ההסדר בירוחם ולימד בבצלאל ובמכללה הקריה האקדמית אונו. כיום הוא מלמד במכון הגבוה לתורה באוניברסיטה בר אילן. הרב אברהם הוא ממקימי קבוצת הלוגיקה התלמודית באוניברסיטה, פרסם מאמרים רבים וכ-30 ספרים, גבירותיי ורבותיי, שעוסקים בפיזיקה, בלוגיקה, בלוגיקה תלמודית, בהלכה, בפילוסופיה כללית, בפילוסופיה של המדע, התלמוד, ההלכת, המשפט. אולי רלוונטי לנו במיוחד, אמת ולא יציב על פונדמנטליזם, ספקנות והתבגרות פילוסופית בידיעות ספרים 2016, והמצוי הראשון מהטרילוגיה שהוא פרסם לא מזמן, הרב מיכאל אברהם, תודה רבה לך, עומד מיני, גבירותיי ורבותיי, פרופסור דוד אנוך. פרופסור דוד אנוך הוא פרופסור מן הנניין בחוג לפילוסופיה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עוסק בפילוסופיה של המשפט, בפילוסופיה של המוסר ובפילוסופיה מדינית. בפילוסופיה של המוסר, לענייננו, חלק ניכר מכתיבתו של פרופסור אנוך או היא במטה-אתיקה, שם הוא מגן על עמדה אובייקטיביסטית, ריאליסטית, חסרת פשרות לגבי המוסר ולגבי נורמטיביות באופן כללי. לפי התפיסה הזו, יש עובדות מוסריות שאינן תלויות בנו, שאנו מגלים ולא מחוקקים או מכוננים, ושאינן ניתנות להעמדה על עובדות נטורליסטיות רגילות. הספר של פרופסור נור, שבו הדברים האלה נטענים באופן המקיף, ביותר, הוא כמובן Taking Morality Seriously, a Defense of Robust Realism, או בעברית, לקחת את המוסר ברצינות, כתב הגנה על ריאליזם איתן, שהוא פרסם באוקספורד יוניברסיטי פרס ב-2011. פרופסור דוד הנוח, ערב טוב ותודה רבה. טוב, אנחנו בפורמט הרגיל של ערבי המחלוקות שלנו, כל צד יזכה היום בערב לטיעון פותח, כשבע דקות, תגובת נגד אחד לשני, אני אשאל כמה שאלות משני האורחים המכובדים שלנו, הם ישאלו שאלות אחד מן השני, ואז נפתח גם לשאלות מן הקהל. אני גם רוצה, לפני שאנחנו מתחילים, להודות לחברינו נועם אורן, שהוא דוקטורנט מצטיין באוניברסיטה העברית, שהרבה בזכותו אנחנו כאן. נועם אורן, בטח, בטח. תודה רבה לך, נועם. ואי לכך ובהתאם למזאת, בואו ופשוט נתחיל. כבוד הרב, שבע דקות, טיעון פותח שלך, בבקשה.
שלום, אני אנסה לעמוד בסד הזמנים הזה. הדרך שלי מהמוסר לאלוקים בעצם מורכבת משני צעדים. בראשון אני מעריך, לאור מה שקראתי, לפחות תהיה הסכמה בינינו, בשני כנראה פחות. הצעד הראשון זה לכיוון ריאליזם מוסרי, מה שגם ג'רמי הזכיר, ומשם אני טוען שצריך לעבור לאמונה באלוקים. אני אקדיש חלק מהזמן להגיד מה אני לא טוען. כי הרבה מאוד מהדברים האלה נלקחים למקומות או למחוזות שאני לא רוצה שהם יילקחו. מה שאני בעצם אומר זה שמוסר תקף מבוסס בהכרח על אלוקים. זה לא אומר שהאתאיסטים בהכרח לא מתנהגים מוסרית. עובדתית זה לא נכון. אני גם לא חושב שיש הבדל בין הרמה המוסרית של האתאיסטים לרמה המוסרית של מאמינים. אני לפחות לא רואה אינדיקציות לעניין הזה. לכן זאת ממש לא הטענה שלי. אני גם לא, מה שאני כן אומר, זה שאם ישנו אתאיסט שמתנהג באופן מוסרי, בעיניי זה אחת משתיים. או שהוא מאמין מובלע, או שהוא לא עקבי. אבל ברור שיש כאלה. זאת אומרת, זאת הטענה שלי. דבר שני, אני לא רוצה לטעון, הקשר לאלוקים, האלוקים מהווה בסיס לתקפות של הנורמות המוסריות. אני לא משתמש באלוקים, לא מתכוון לטעון שאלוקים הוא השוט. שמוודא את זה שאנחנו נתנהג, כי אחרת נקבל עונש או שכר או מין משהו כזה, מין איזה תפיסה פסיכולוגית כזאת. אני לא מדבר בכלל במישור הפסיכולוגי, הטיעון שלי הוא מטה-אתי, אפשר לומר, ולכן, או מטה-מטה-אתי, ולכן אני לא נזקק בכלל להיבטים האלה. אני גם לא טוען טיעון פסיכולוגי מהסוג של חינוך דתי דרוש כדי לייצר התנהגות מוסרית. אני לא חושב שזה נכון ואני גם לא מתכוון לטעון את זה. לכן אני מסלק מהשולחן את כל הדברים האלה. מה שאני טוען זה טענה פילוסופית שהיא בעצם טענה מותנה, היפותטית. מה שאני בעצם רוצה לומר זה שרק אם יש אלוקים יש מוסר, או שאם אין אלוקים אין מוסר. עכשיו אתה יכול להגיד שאין אלוקים ואז באמת לא יהיה מוסר. זה לא סותר את מה שאני טוען. אם אתה אומר שיש מוסר, אתה מניח במובלע את קיומו של אלוקים. דבר נוסף אני רוצה להעיר, אני לא טוען שום דבר על מי זה האלוקים הזה. זאת אומרת, אני לא מדבר לא על אלוקים יהודי, זה ברור שלו, לא על אלוהי התנך, לא על אלוהים דתי בכלל, אני מדבר על איזשהו מקור טרנסנדנטי שנותן תוקף לכללי המוסר. בלי מקור כזה, הטענה שלי זה שאין להם תוקף, זהו. כל מה שמעבר לזה, אם הוא רוצה שאנחנו נאכל חזיר או לא נאכל חזיר, נלך על המים, נגיש את הלחי השנייה, או שלא יודע מה שנעשה, לא רלוונטי. אני אישית מזהה אותו עם האלוהים שאני מאמין בו כיהודי דתי. אבל זה לא חלק מהעמדה שלי. אני רוצה לטעון רק לקיומו של איזשהו גורם טרנסנדנטי. זאת הערה נוספת. אני אגיד בקצרה משהו לטובת הריאליזם, למרות שזה אולי יותר התפקיד של דוד וגם המקצוע שלו, אבל משהו לכיוון הריאליזם המוסרי. ואני אדלג על מבחן הפרד החביב שמאוד אהבתי לקרוא במאמר שלך. אני אציג את זה מכיוון אחר, ואני אומר, יש הבחנה שארי אלון חוזר עליה בכמה מקומות, בין היהודי הרבני ליהודי הריבוני. היהודי הרבני זה מי שהרבנים מעצבים לו את החוקים, את הערכים שלו, את הנורמות שלו, והיהודי הריבוני זה מי שמעצב לעצמו את הרחב, מחוקק לעצמו את הרחב. הטיעון הזה הוא טיעון מאוד מוזר. הוא מזהה את זה כמובן עם דתיות וחילוניות, אבל זה טיעון מאוד מוזר. כי לפי הטיעון הזה, לפחות מה שמשתמע מהטיעון הזה, זה שמה שנותן תוקף לערכים זה זה שאני חוקקתי לעצמי אותם. זאת אומרת שאם למשל מישהו קובע לעצמו, מחוקק לעצמו דרך חיים של להיות רוצח שכיר, כי זאת הכנסה אופטימלית מבחינתו, אז לכאורה לא יכולה להיות לי ביקורת עליו, כי הוא חוקק לעצמו את הרחב, הוא אדם ריבוני, והוא פועל על פי מה שהוא חוקק לעצמו. מה ההבדל בינו לבין מי שמחוקק לעצמו להיות אמא תרזה? אני מניח שגם אריה לון יסכים שיש הבדל, הוא יגיד כי זה חוקק לעצמו ערכים טובים וזה חוקק לעצמו ערכים רעים. אבל אז חוזרת השאלה, אז מי קובע מה זה ערכים טובים וערכים רעים? זאת אומרת, החקיקה שלי לא יכולה להפוך משהו רע לטוב. מה שקובע מה טוב ומה רע זה כנראה איזשהו משהו אובייקטיבי, שלא קשור להחלטות שלי, לרצונות שלי, לתפיסות שלי, זה משהו אובייקטיבי. מה שאני יכול זה להחליט האם אני הולך עם זה או לא. זאת יש לי בחירה, כמובן, האם להיות אדם טוב או לא להיות אדם טוב. אין לי בחירה בשאלה מה זה טוב. בשאלה, כמובן יכולים להיות ויכוחים, וכמו שדוד כתב, וגם על זה אני מסכים, הוויכוחים האלה מוכיחים את האובייקטיביות של המוסר, או את הריאליזם המוסרי, ולא פורחים אותו, כי אחרת אין על מה להתווכח. אבל זה ויכוחים בשאלה מה המוסר אומר. אחד צודק ואחד טועה. אולי במקרים מסוימים יש שתי תשובות נכונות, אני לא מתחייב כרגע לתפיסה של תשובה אחת לכל שאלה. אבל ברמה העקרונית ישנן תשובות נכונות ותשובות לא נכונות. מה זה בעצם אומר? שיש איזשהם קנה מידה שלא תלויים בבחירות ובחקיקות שאני עושה לעצמי, והקנה מידה הזה בעצם קובע מה זה טוב ומה זה רע. עכשיו אני שואל, מי אחראי לקנה מידה הזה? אם זה לא אני, אז מי כן? והטענה שלי זה שצריך להיות משהו שאחראי לזה. זאת אומרת, אני לא, עצם קיומו של הדבר הזה לא מספיק לי, וכאן אני קצת רומז למה שאולי, אני, לפחות מה שאני הבנתי אצל דוד. עצם קיומו של דבר כזה, של מה שנקרא עובדה אתית, בעיניי לא מספיק כדי לתקף את המוסר. כי השאלה היא למה שאני אציית לעובדה האתית הזאת? למה שאני אנהג על פיה? ותשובות אנליטיות שזאת עצם ההגדרה של עובדה אתית לא מספקות, אבל על זה אולי נדבר מאוחר יותר. אז מה שבעצם אני רוצה לטעון זה שאם הגעתי למסקנה שחייבים להיות איזשהם קנה מידה שלא תלויים בי, ואני גם לא מקבל שהם תלויים בחברה, כי יכולה להיות גם חברה מרושעת, ואני לא חושב שצריך לציית לה. ולכן משהו אחר שהוא לא שייך לספירה האנושית, אמור להיות בעצם בבסיס הקנה מידה האלה. הקביעה הזאת מה זה טוב ומה זה רע. ובלי המשהו הזה, גם אם אני אקבל באופן מופשט שישנן עובדות אתיות, מה שאומר הריאליזם האתי, אני עדיין לא רואה למה אני אמור להתנהל על פיהם. הנקודה שאולי אפשר להרחיב בהמשך, אני רק אגיד את זה בצורה מאוד קצרה, הצו הקטגורי של קאנט למשל, בעצם מורה לנו, למרות שאנשים לא תמיד מבינים את זה, הוא מורה לנו לעשות דברים לא לפי מבחן התוצאה המעשית. זאת אומרת, אתה לא אמור להתנהג באופן שמביא את התוצאה הכי טובה, אלא באופן שאם כל הציבור יעשה את זה, נגיע לתוצאה הכי טובה. זה לא אותו דבר. למשל, האם אני מותר לי להעלים מיסים? אז אם אני אעלים 1,000 שקל מס, לא יקרה שום דבר, באוצר המדינה 1,000 שקל זה זניח לגמרי. מבחינה תוצאתית אין לזה שום משמעות. אבל ברור שאם כולם יעלימו מס, מצבנו יהיה עגום. אבל לא כולם יעלימו מס, כי אם אני יעלים מס זה לא משפיע על אחרים, הם מה שהם יעשו יעשו. עכשיו השאלה היא למה לא להעלים מס? אז ברמה התוצאתית קשה להגיד לך אל תעלים מס כי יקרה משהו, לא יקרה שום דבר. למה בכל זאת אסור? אני חושב שאסור. למה בכל זאת אסור? יש מה שנקרא צו קטגורי, כך קאנט אומר לנו, צריך לחשוב, מה אני כבר גומר, צריך לחשוב מה היה קורה אילו כולם היו עושים את זה. עכשיו אני שואל את עצמי, אני מביא את זה רק כדי לחדד את הנקודה הקודמת שלי, עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אבל למה שאני אעשה את זה? אף אחד לא נפגע מזה גם, יותר מזה. גם במקום שמישהו נפגע אפשר לשאול למה לעשות את זה. פה אפילו אף אחד לא נפגע, אז למה לעשות את זה? בעיניי להגיד שיש עובדה אתית שמחייבת אותנו לעשות את זה, זה לא מספיק לי. יש עובדה אתית, כמעט כשל נטורליסטי הייתי אומר, יש עובדה, אז מה? שאלה מה זה אומר לגביי. גם על עובדות אתיות אפשר להעלות את הכשל הנטורליסטי לדעתי, ולכן אני חושב שהמוצא היחידי זה איזשהו גורם בעל סמכות, טרנסנדנטי, וזה כל מה שאני יודע להגיד עליו, כל מה שניקיתי קודם ניקיתי, שעומד בבסיס הנורמות האלה. בלעדיהן, אני לא רואה איך אפשר לתת להן תוקף.
רב אברהם, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה על הטיעון הפותח הזה, מצוין. פרופסור דוד אנור, 7 דקות טיעון פותח שלך, בבקשה.
תודה רבה, תודה על ההזמנה. אז אכן יש לא מעט הסכמה בנקודת הפתיחה, זה חשוב כי אני מרגיש מחויבות לייצג את הדיון, והדיון הוא יותר רחב מאשר הדיון בינינו. למשל, שנינו מסכימים שיש אמיתות מוסריות, אובייקטיביות, שלא תלויות בנו. אולי יצא לכם לשמוע, לא כולם מסכימים על זה. אז יכול להיות שחלק מהדיון מתנהל תחת הנחות אחרות, אבל בינינו היום זאת היא ההנחה, אני חושב שהיא הופכת את הדיון ליותר מעניין, לא לפחות מעניין, אבל על כל פנים צריך להבין את זה. הנה עוד משהו שלדעתי רלוונטי לדיון באופן כללי, פחות רלוונטי למה שנאמר כרגע. אני חושב שבדרך כלל כשאנשים שואלים האם בהיעדר אלוהים הכל מותר, מה שהם מתכוונים זה האם בהיעדר אלוהים רגיל הכל מותר. אלוהים רגיל זה מין אלוהים כזה פרסונלי, כל טוב, כל יכול, אולי אפילו לפעמים יש לו תחביב כזה של השגחה פרטית, משהו מהסוג הזה. ככל שאתם מבטרים על התוארים האלה, וכפי שאתה עברת עוברים למשהו כמו משהו טרנסצנדנטי בלי להתחייב כרגע על דברים נוספים, אתם מתרחקים מהדיון הרגיל. כשאנשים שואלים האם בהיעדר אלוהים הכל מותר, הם מתכוונים האם בהיעדר האלוהים הזה הכל מותר. לא האם בהיעדר זה גרסה הרבה יותר נקייה מטאפיזית נגיד. אני אתייחס גם לדברים כפי שמיכי התייחס אליהם, אבל חשוב לי שזה יהיה ברקע. אוקיי. אם אתם מוכנים לקרוא לכל דבר אלוהים, או לכל דבר שלא תלוי בנו אלוהים, אז גמרתם את הדיון מההתחלה, אבל לא באופן מעניין. אני רוצה להתייחס למה שנראה לי הטיעון המרכזי של מיכי, שגם תופס, אני חושב, קווים כלליים במחשבה מהסוג הזה, וגם הוזכר כאן, ואחר כך אולי לעוד נקודה או שתיים נראה. אז הנה הטיעון כפי שאני רואה אותו פחות או יותר. השאלה היא, מה המקור של המוסר? מאיפה המוסר מגיע? או במילים שבהן מיכי השתמש כאן, מי אחראי לקנה המידה המוסרי? משהו מהסוג הזה. ומכאן ואילך אנחנו עוברים לטיעון מחלופות. מוצאות מספר חלופות, או שאני אחראי, כל אחד אחראי על הסטנדרטים שחלים עליו, או שהחברה אחראית, אולי יש עוד כמה אפשרויות, פוסלים כל אחת מהחלופות, ובאין ברירה, מגיעים למשהו אחר, אז כנראה שאלוהים. צריך למצוא את מקור המוסר, אני זה לא טוב כי זה לא מספיק אובייקטיבי, החברה זה לא טוב כי יש חברות רעות, יש קונבנציות חברתיות רעות, נכון? אפשר לתת עוד כמה חלופות, ומה שנשאר זה משהו שהוא באופן רדיקלי לא תלוי בנו, ואותו נכנה אלוהים. אני חושב שזה הטיעון המרכזי, אני מתבסס כאן גם על הדברים שלך כאן, אבל גם על הדברים שמיכי כתב בספר שג'רמי הזכיר, המצוי הראשון. כאן יש כל מיני דברים שאפשר להגיד על הטיעון הזה, דבר אחד כבר אמרתי, זאת אומרת, לעת עתה זה לא אומר שום דבר על האם המוסר תלוי באלוהים רגיל, לעת עתה הוא תלוי רק במשהו שהוא לא כל הדברים האלה, ואז למיכי עוד נותרה כברה דרך כדי להראות איך זה מתקשר לסוג האלוהים שבדרך כלל אנחנו חושבים, אני צריך לציין, 30 ספרים זו דרך לא רעה לחסות כברה דרך, הוא לא חייב להגיד את כל האמת כרגע, אבל חשוב שתראו שזה לא חלק מהטיעון, הזה. אבל הנה הנקודה שנראית לי יותר קריטית ומרכזית. השאלה, מה מקור המוסר, לדעתי קדם מניחה הנחה שקרית. היא קצת כמו השאלה, האם הפסקתם כבר להעתיק בבחינות? זאת הדוגמה שאני נותן לסטודנטים שלי. היא נראית כמו שאלה שצריך להשיב עליה בכן או לא. נכון, האם? זה yes, no question. אבל אין דרך להשיב עליה בכן או לא. הסטודנט שלא העתיק אף פעם, לא יכול להשיב עליה לא בכן ולא בלא, הוא צריך לדחות את השאלה. השאלה קדם מניחה, אנחנו אומרים, presupposes, שהוא העתיק בעבר, ואם הוא מכחיש את קדם ההנחה הזאת, הוא צריך להתייחס לשאלה באופן אחר. השאלה מה המקור של המוסר, קדם מניחה שהמוסר היא מסוג הדברים שצריך להיות להם מקור. השאלה מאיפה המוסר בא, מניחה איזה מין הנחה גיאוגרפית, או לפחות הנחה שגיאוגרפיה היא מטאפורה לא רעה כאן, שהמוסר אמור להגיע מאיזשהו מקום. אבל המטאפורות האלה מטעות. המוסר לא מגיע משום מקום, בדיוק כמו המספר 8. מאיפה מגיע המספר 8? מה המקור של חוק הסתירה? אין לו, והוא גם לא צריך מקור. הוא פשוט הוא, וזהו. השאלה על המקור, כן, הטיעון מחלופות, זה לא מקור טוב, זה לא מקור טוב, זה לא מקור טוב, למה שנשאר נקרא אלוהים, הטיעון הזה, בשביל שהוא בכלל יתחיל, צריך שקדם ההנחה תהיה אמיתית, שהמוסר מסוג הדברים שצריכים מקור, והוא לא, הוא פשוט לא ניתן שום טעם לכך. אז זאת הסיבה המרכזית שבגללה אני שולל את הטיעון המרכזי הזה. מיכי צפה את המהלך הזה לפחות פחות או יותר, ואמר, אז מה אתה בעצם אומר? שיש שם סתם עובדות מוסריות, ועדיין אפשר לשאול למה לי לציית להן. אז זה פותח דיונים נרחבים יותר, ממש בקצרה לפני שחן תצעק עליי, אני אגיד את הדברים הבאים. ראשית, השאלה למה לציית לעובדות, או למה לפעול בהתאם לעובדות המוסריות, היא שאלה שאינה שקופה פילוסופית. הלמה הזה הוא בקשה של טעמים, של reasons. השאלה היא לא מה יצא לי מזה, נכון? השאלה היא למה, why does it make sense? למה זה רעיון טוב לפעול בהתאם לעובדות האלה? אבל השאלה הזאת בעצמה היא שאלה על עובדה נורמטיבית. האם זה, להגיד שזה רעיון טוב לפעול באופן מסוים, זאת עובדה נורמטיבית. ומי ששואל את השאלה הזאת, כבר משחק את המשחק המוסרי, או לפחות הנורמטיבי, נורמטיבי זה שם למין קבוצת העל שהמוסר הוא חלק ממנו. אז אני לא רואה שהשאלה הזאת, מרגע שתוהים עליה באופן רציני, מקבלת תשובה פשוטה. אבל אולי בעיקר, אז גם בה יש משהו מבולבל, במחשבה שהיא פותחת איזה אתגר רציני, זה נראה לי בלבול. אבל, וזאת אולי הנקודה המרכזית כאן, אם אתם חושבים שהיא מעלה בעיה מאוד קשה, אני לא רואה איך אלוהים יכול לעזור לפתור אותה. אלוהים זה לא קלף ג'וקר במלחמה. זה לא משהו שאתה מציג ונפטרה הבעיה, זה משהו שאתה מציג ועכשיו צריך לראות איך הוא פותר את הבעיה. עכשיו שוב, יכול להיות שמיכי מראה את זה במקומות אחרים, אבל אם יש בעיה כשבל, מדוע לציית לזה, אני לא רואה שאלוהים יכול לעזור. ועכשיו נקודה אחרונה, שנשמעת נדושה, אבל בכל זאת שלדעתי חשוב להזכיר. דיונים מהסוג הזה הם מוכרעים בדרך כלל לא בטיעון קונקלוסיבי, שלא מותיר סיכוי לעמדה החלופית. הם מוכרעים באופן קוהרנטי, באופן הוליסטי, איזו עמדה בסך הכל היא עמדה טובה יותר, נותנת לנו הסבר יותר טוב של התופעות שאנחנו רוצים להסביר, יותר מתקבלת על הדעת. לכן, אלוהים לא רק עוזר הסברית בכל מיני מקומות, אם הוא עוזר, אלוהים גם מאתגר הסברית בכל מיני מקומות, גם בקשר עם המוסר. אני חושב שאת בעיית הרוע אי אפשר לסלק מתחת לשטיח כאילו היא כלום, כשמדברים על הקשר בין אלוהים למוסר. השאלה, אם יש אלוהים רגיל, כל טוב, כל יכול, איך בכל זאת יש רוע בעולם? יכול להיות שיש דברים שאפשר להגיד עליהם, אבל צריך להגיד עליהם, זה אתגר רציני. ומי שחושב שאלוהים זה הפתרון לבעיות הסבריות במוסר, לכל הפחות צריך להתמודד גם איתה. אני אצור כאן.
פרופ' מנר, בכתב אותי, תהיו פותר, תודה רבה לך. אני רוצה עכשיו לשמוע ממך, הרב אברהם, את התגובה שלך לדברים של פרופ' מנר, בבקשה, 3 דקות.
קודם כל אני אתקן ניסוח שאולי אני לא יודע אם אנחנו לגמרי מסונכרנים לגביו. אני לא שאלתי מאיפה חוקי המוסר מגיעים, אלא מה נותן להם תוקף. זה לא השאלה מי ברא אותם. אם אתה מדבר על עובדות מוסריות, אני באמת יכול לשאול מה זה הדברים על עובדות מוסריות. האם עובדות מוסריות זה סוג עצמים כלשהו? באיזשהו מובן אובייקטיבי זה קיים כמו עצמים, אפשר לחמת מעליהם, כן? זאת אומרת, או שזה תכונות של אובייקטים חומריים, או יחסים בין אובייקטים חומריים, כמו מספרים למשל, מה שאתה אמרת קודם, או שזה, כן, כמו שאמרתי קודם, איזשהו סוג של ישים מופשטים. אם זה ישים מופשטים, אנחנו כבר מאוד מתקרבים למושג אלוהים, כשאני מרוקן אותו מהתוכן, כמו שעשיתי בהתחלה. אז לכן פה אני לא יודע כבר האם עד כמה יש מרחק מסוים, אבל אני חושב שזה כבר מרחק מאוד, מאוד קטן. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, אני חושב שלכן, הרגשתי באפשרות שאתה העלית, שמי אמר שצריך לחפש סיבות למה לציית לחוקי המוסר, ולכן בחרתי להציג איזושהי דוגמה יותר קונקרטית מהעיקרון של קאנט, מצב הקטגורי, כי אני פגשתי בחיי לא מעט אנשים, אחד מאוד קרוב אליי למשל, הבן שלי, שיש לנו ויכוחים אינסופיים סביב העניין הזה, אני מסביר לו, תראה, אתה חייב לא להעלים מיסים, או ללכת להסביע בבחירות, או לא משנה מה שלא יהיה, כי הצו הקטגורי אומר שאם כולם יעשו את זה, למרות שלך אין שום השפעה על העניין. וכאן אתה מתעורר, כמו שאתה סיימת בסוף, יש פה איזשהו משהו שהוא כמעט פרקטי, אבל אני חושב שעדיין אי אפשר להתעלם ממנו. ואיך אתה בכלל פונה לאדם כזה ומסביר לו שיש לו מחויבות להתנהל באופן הזה? אתה אומר לו, יש עובדה אתית? עכשיו, אתה אומר, אז מה, למה אלוהים כן נותן פתרון, שאלת? אז למה אלוהים הוא כן הסבר? אני אומר, בדרך כלל שאנחנו מדברים על מערכות של נורמות שאנחנו אמורים לציית להן, חוק, מוסר, או כל מיני נורמות, או הגילדה של עורכי דין, לא משנה כרגע. חוקי הגילדה, תמיד צריך להיות מאחוריהם, ככה, לפחות מהמקרים שאנחנו מכירים, צריך להיות מאחוריהם איזשהו מקור שהוא מחוקק אותם, שהוא זה שנותן להם תוקף. עכשיו אתה צריך להחליט האם אתה מחויב למקור הזה, או לא מחויב למקור הזה. עכשיו, נכון שאני מניח שאם אלוהים אמר משהו, אלוהים באותו מובן רזה שהגדרתי קודם, זה מחייב אותי. זאת הנחה, אפשר להתווכח על זה. אני רק טוען שאם אתה מתווכח על זה, ואין לי דרך להוכיח לך את זה, או לטעון לטובת העניין הזה, אני רק טוען שאם אתה מתווכח על זה, אז נשארת עם מוסר ריק מתוכן. כי בסופו של דבר אתה תמיד יכול להגיד, אוקיי, חייבים לקיים את זה, כי חייבים לקיים את זה, זאת אקסיומה. לא צריך הסברים של למה. אבל הפתרון הזה של להציג משהו כאקסיומה, כמעט מה שהאשמת אותי עם האלוהים, שהצגתי אותו בתור איזה פותר בעיות, אני מרגיש שהעובדה האתית בעצם לוקה באותה בעיה. אתה בעצם מחפש פתרון איך להגן מוסר ריאלי ששנינו מסכימים לו, ריאליסטי, תיאוריה ריאליסטית של המטה-אתית, ואתה אומר, לא, יש עובדות מוסריות. עכשיו, אני לא יודע במה ההיפותזה המוזרה הזאת יותר טובה, מהיפותזה שאני מעלה, בעיניי הרבה פחות טובה, שאומרת שיש גורם טרנסנדנטי שהוא המחוקק, שהוא חייב ואני צריך לשמוע בקולו. יכול לבוא מישהו אחר להגיד, אני לא חייב לשמוע בקולו, אין בעיה, יש לנו ויכוח. אבל אני רק אטען שאם אתה לא חייב לשמוע בקולו, אז אין מוסר תקף מבחינתך. אתה יכול לשמוע ולא לשמוע, אבל אני לא רואה איך אתה מייצר מוסר תקף, אלא אם כן אתה הופך משהו שיש לך סימן שאלה, אתה מותח אותו, אתה הופך אותו לסימן קריאה. בעצם אתה אומר, יש לי פוסטולט, כן, אקסיומה כלשהי וזהו, ועל זה אני לא שואל שאלות. זה כבר כמעט נראה עמדה דתית.
פרופסור, נו, תגובה שלך.
האשימו אותי בעבר שאני דתי, זה לא... זה כשלעצמו פחות מאיים, אני רוצה לשמוע מה הדת, כן, אבל... אני לא אמרתי שום דבר על אקסיומות. לאקסיומות יש מעמד אחר. אני חושב שיש אמיתות שהן בסיסיות, אבל זה לא אומר שהן אקסיומות במערכת האמנות שלנו, כי אפשר לתמוך... אקסיומות לא תומכים, נכון? אקסיומות מקבלים, ואז תומכים באמצעותן דברים אחרים. אז זה לא המעמד שאני מייחס לאמיתות נורמטיביות. ההנחה שלכל חוק יש מקור, היא הנחה שקרית בעיניי. ראיה אחת לשקריותה היא חוקי המוסר, אבל זה קצת מניח את המבוקש בהקשר שלנו. נתתי דוגמה אחרת, חוק הסתירה למשל. עכשיו אפשר להבחין במונחים שונים של חוקים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל כן, אני חושב שלא רציונלי לגבש האמנות ב-wishful thinking. זה נראה לי חוק מצוין ואין לו מקור. אין לי שום בעיה עם זה. יש חוקים שיש להם מקור, והמחשבה שלכל החוקים יש מקור היא פשוט הכללה שקרית שנובעת ממשהו מהסוג הזה. עכשיו, שימו לב למהלך מסוכן של מיכל. כשהמצב קשה מבחינה מטאפיזית, האלוהים שהוא מתחייב אליו רזה. מצד שני, כשצריך שאלוהים יעשה עבודה, פתאום הוא רזה קצת פחות. אם כל מה שאנחנו יודעים על אלוהים, זה רק שהוא גורם טרנסנדנטי שהמוסר תלוי בו, איך בדיוק הוא עוזר בלתת לאנשים טעם לציית? בשביל זה לא מספיק, בשביל זה הוא צריך עוד כל מיני דברים. אני לא יודע מה בדיוק, לא שדה המשחק הרגיל שלי. אבל הסכנה שאתה מגניב עוד תכונות לאלוהים בדלת האחורית, כדי שהוא יעשה את העבודה שאתה צריך שהוא יעשה, נראית לי סכנה דיאלקטית רצינית. אבל אני חושב שמיכי שאל שאלה מצוינת, שחשוב להתייחס אליה, וזה במה הישויות שאני מאמין בהן טובות מהישות שאתה אמר. כן, למה, אתה דיברת על היפותזה, לא משכן, למה זה יותר טוב, לשיטתי, כתנאי הכרחי לקחת את המוסר ברצינות, להאמין בעובדות מוסריות כאלה שלא תלויות בנו וכו'. למה זה טוב יותר מאשר להאמין באלוהים? התשובה לשאלה הזאת תלויה במה מושג האלוהים שלך. אם מושג האלוהים שלך הוא כל כך רזה, עד שהוא בעצם בדיוק העובדות שאני מאמין בהן, למשל נהדרות כוח סיבתי, מצוין, אתה מוזמן להצטרף למועדון של הריאליסטים, זה מועדון מאוד יוקרתי ודי קטן, הוא גדל, באופן, יש לנו ראיות, הוא גדל. אבל אם אתה מייחס לאלוהים גם כוחות סיבתיים מסוימים, למשל, זה כבר משנה את התמונה. לגבי דברים שיש להם כוחות סיבתיים, יש לנו עוד דרכים לברר אם הם קיימים או לא. נכון? זה מה שהמדע יודע לעשות היטב. ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. השערה שלי, השערה, מבחינה מטאפיזית, יש שחושבים שהיא חזקה באופן שערורייתי. אבל היא עדיין חלשה הרבה יותר מאלוהים, לפחות אם הוא לא כל כך רזה, עד שבעצם מצאת דרך מאוד פנסי להגיד את מה שאני אומר.
טוב, שלב השאלות, אני אתחיל איתך, ברשותך, הרב אברהם. אני אזרוק לך בעיה שמן הסתם אתה כבר מכיר, אני יאמר אותה כאן בעל פה לכולנו. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא מבוססת על הקושייה המפורסמת שסוקרטס שואל את אוטיפרון בדיאלוג האוטיפרון, ופשוט לשאול אותך, האם עיקרון או ציווי הוא מוסרי בגלל שאלוהים מצווה אותו או מתקף אותו, או שאלוהים מצווה אותו בגלל שהוא מוסרי?
טוב, זאת שאלה שלא לא קשורה ישירות לדיון שלנו.
דווקא שכן.
זה אפילו קצת קשור למה שדוד אמר בהמשך, איזה עוד דברים אני מכניס לאלוהים כדי שיעשה את העבודה. אבל אמרתי כבר שאני מכניס לו עוד דברים, אבל על זה אני לא טוען. זאת אומרת, זה האלוהים האישי שלי. אלוהים שלי רציתי שתדע, כמו שנאמר. זאת אומרת, כל אחד והאלוהים שלו. אני אומר שבשורה התחתונה, כל אחד יעשה את העבודה איך שהוא עושה, אתה צריך להגיע לגורם מסוים שאתה נותן לו סמכות, כדי שיהיה תוקף
למוסר. אבל כבוד הרב, ברגע שאלוהים מצווה משהו, הוא מצווה אותו בגלל שהדבר הזה מוסרי בעיניו, או מתוקף זה שהוא מצווה, זה הופך את זה למוסרי.
אני יש לי תשובה יותר מורכבת לזה, וזה דורש כמעט הרצאה, אבל אני אגיד את זה בשני משפטים. אני טוען שהטוב במובן מסוים כפוי עליו, של מה זה טוב ומה זה לא טוב. וזה כמעט מתקרב למה שדוד אמר קודם, שזה כמו אמיתות לוגיות. אני לא מסכים שזה כמו אמיתות לוגיות, אני אולי אעיר על זה בהמשך. אבל אני לא מסכים שבלי אלוהים היה לזה תוקף שמחייב אותי להתנהל כך. זה שני דברים שונים, קצת דומה למה שאריה אלון אומר, יש טוב ורע, אבל אני צריך להחליט האם אני הולך עם זה או לא הולך עם זה, ולזה צריך, אני חושב שצריך סיבה. זאת אומרת, אני לא חושב שאני מחליט על זה סתם כי זאת עובדה אתית. זה נשמע לי משהו שהוא לא מרגיש שהוא פחות פועל עליי.
כי okay? בעצם התכלס של השאלה שלי זה לומר, זה אם מה שהופך, אם הדבר היחידי שהופך את המוסר למוסרי, זה לא שהוא מוסרי כשלעצמו, אלא שאלוהים מצווה אותו, אז למה להגיד מוסרי? למה לא להגיד ציווי אלוהים וזהו? לא צריך מוסר.
לכן אני אמרתי שאני לא מקבל את התזה הזאת בקיצוניותה. יש גם ספר של אבי סגי שסוקר שם עמדות בספרות התורנית, והוא מראה שמה שנקרא מוסריות כצו האל, מצה הוא קורא לזה בראשי תיבות, במובן החזק כמעט לא קיים בסבבות היהודית.
אז אני רוצה ברשותך להמשיך ולשאול, אני יודע שבאמת אנחנו מדברים על אל רזה היום, אבל בכל זאת אתה גם מחויב לאל היותר שמנן שאנחנו פוגשים בתנך.
חסון,
כן, לא בודי שיימינג,
רובוסט.
גשמיות, אבל בלי להביך אותו על דיאטות. עקדת יצחק. נכון? עקדת יצחק. לכאורה בעקדת יצחק, האל מבקש משהו שאני חושב שכולנו יכולים להסכים שהיא עובדה מוסרית בוטה, לא לחצוח ילדים, שלך, של אחרים, לא לחצוח. אלוהים מבקש מאברהם לבצע פשע חמור, אחר כך קירקגורד כמובן מדבר על השייה תיאולוגית של המוסר, האם לחצוח את יצחק ברגע שאלוהים אומר לך לעשות את זה, זה דבר מוסרי? או אם אלוהים מבקש פה להשהות את המוסר, אבל כן יש מוסר שהוא עצמאי ממנו.
אני לא יודע מה היו הסיבות שאלוהים ציווה את אברהם להרוג את יצחק, לרצוח זה כבר מילה עם קונוטציה, אני גם לא בטוח שהוא באמת אמר את זה. כי יכול להיות בהחלט שכל העסק מראש היה מין משחק מחור. זאת אומרת, הוא בעצם רצה לנסות אותו, אבל ברור, אל תשלח ידך אל הנער שהגיע בסוף, היה מראש, היה בתוכנית מראש. זה לא משנה כלום אגב. זה לא משנה, כי אברהם את ההחלטה שלו קיבל, כאילו שזה הציווי והוא אכן החליט לעשות את זה. זאת אומרת, זה שאלוהים לא חשב על זה, לעשות את זה מראש, זה לא כל כך משנה לענייננו, כל עוד אנחנו רואים באברהם איזה מודל ראוי. אז לכן, לגבי השאלה שלך, יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יש כל מיני מצוות, לא רק עקדת יצחק, שזה איזשהו סוג של מיתוס שהיה פעם וזהו, יש לנו מצוות שגם מחייבות אותנו היום, שלכאורה סותרות את עקרונות המוסר. וטענתי, בכמה מקומות כתבתי על זה, שהמצוות האלה, הציוויים האלה לא הופכים את הדבר להיות מוסרי. חלק מאותה החלשה של האוטיפרון שאמרתי קודם. הציוויים לא הופכים את זה להיות מוסרי, אלא הם אומרים שיש ערך דתי שגובר על הבעיה המוסרית. יש קונפליקט בין הערך המוסרי לערך הדתי, והערך הדתי גובר על הערך המוסרי, ולכן צריך לעשות את זה. עכשיו, אברהם, כשהוא שמע את הציווי של הקדוש ברוך הוא, אני מניח שמה שהוא חשב, זה שכנראה יש לו איזושהי סיבה, נקרא לה סיבה דתית כרגע, כי היא לא מהספירה המוסרית, שגוברת על הבעיה המוסרית, אבל זה לא הופך את המעשה למוסרי. אבל זה גובר על העניין הזה, ולכן הוא החליט לציית. בסוף קיבל פקודה לא לעשות את זה, והשאלה אם זה הבחור מראש, דיברתי קודם.
תודה רבה, כבוד הרב אברהם. יש פה עוד הרבה מה לשאול ולהמשיך, אבל אנחנו נמשיך בהמשך. פרופסור אנוך, אני יודע שאתה מהמפורסמים הגדולים במועדון, אתה יודע, אתה בין מנהיגי המועדון הקטן הזה של הרובוס ריאליזם, ואתה גם מוביל אותו באוטוסטרדה האנליטית, הפילוסופיה האנליטית, שבה אנחנו עוסקים רבות באופן שבו נגיד השפה שלנו בעצם, והשימוש שלנו בשיח מוסרי מניח בעצם את האובייקטיביזם הזה שאתה טוען למענו. אבל בסוף, מה שכמובן מגרה את הדמיון ואת אולי הרב הפילוסופי שלנו, הקונטיננטליים יותר, זה שאתה כן מניח אותם ישויות, אותם נמצאים, אותם עובדות על זמניות, על חומריות, מטאפיזיות. ואני מרגיש שזה דבר שזה אולי רובד שהוא יותר, שהוא פחות נינוח לשיח האנליטי, אבל אני לא יכול שלא לשאול אותך מה הם הדברים האלה, מה הן אותם ישויות מעין הפלטוניות על זמניות, על חומריות.
אוקיי, אז אני חושש שהתשובה תהיה מתסכלת משהו, אבל בכל זאת. ראשית, הפסקת פרסומות. פילוסופיה אנליטית זה לא רק לגבי שפה. זה התחיל כך אולי, או עם דגש מיוחד על שפה. אני חושב היום כשאנחנו מדברים על פילוסופיה אנליטית, אנחנו מדברים על ז'אנר של עשייה פילוסופית, או ז'אנר של דיון פילוסופי. לא על נושאים מסוימים, ובטח שלא על עמדות מסוימים. לכל טענה שפילוסוף אנליטי אי פעם טען, תמצא פילוסופית אנליטית או פילוסוף אנליטי, בדרך כלל פילוסוף אנליטי, שטען את היפוכה. כן, אז זה לא... אז זה לא רק לגבי שפה מהבחינה. פילוסופים אנליטיים עושים מטאפיזיקה באופן חסר בושה. ומה שאני עושה, כשאני עושה מטאפיזיקה של המוסר, זה עוד צנוע לעומת מה שחלקם עושים. אוקיי, מהן הישויות הללו? אז כאן נדמה לי ש... מי היה הבישופ הזה שכתב את זה עכשיו? אני לא זוכר, אולי תכף אני אזכר, שהתחיל ספר שלו במוטו, Everything is what it is, and not some other thing. כן? לפעמים אנחנו יכולים להגיד על משהו כל מיני דברים, שואלים אותי על המהות של, של טלפון סלולרי, יש הרבה תשובות שאפשר להגיד, נכון? חלקן באמצעות מדע אמפירי, חלקן באמצעות לדע. דין חשבון על הפונקציות שהוא מממש, על, כן, דברים מהסוג הזה. אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים להגיד הרבה דברים לגבי מהותם, כי הם בסיסיים מדי, אולי חלקיקים בסיסיים או משהו מהסוג הזה. אנחנו עדיין יכולים להגיד הרבה דברים מסביב, אנחנו יכולים להגיד דברים על האינטראקציות ביניהם, על החשיבות שלהם, על חוקים שחלים עליהם וכו'. זה מה שאני חושב לגבי עובדות, עובדות מוסריות. הבסיסיות ביותר שבהן, הן באמת בסיסיות ביותר. מיכי שאל קודם אם יש אובייקטים כאלה, או שזה רק יחסים, או אני חסר בושה, אמרנו כבר. אני חושב שיש מכל הסוגים האלה, ושלעיתים קרובות אי אפשר לתת דין וחשבון אינפורמטיבי על מהותם, אבל זה לא באופן שמקעקע משהו מהטעם שיש לנו להאמין בהם. אי אפשר לתת את הדין וחשבון הזה משום שהם בסיסיים מדי. הם חלק בסיסי מהיקום, מה... חלק הנורמטיבי של היקום, לא מהחלק הנטורליסטי של היקום. לי זה כבר לא כואב להגיד את זה. יכול להיות שזה כי הילפתי את עצמי במשך מספיק זמן.
אבל אז אולי אני אשאל, על בסיס מה אפשר לדעת את קיומן?
אוקיי, זאת שאלה אחרת. אתם רואים, עברנו מלעשות שאלה באונתולוגיה או במטאפיזיקה, לגבי מהותם של האובייקטים האלו.
לשאלה באפיסטמולוגיה?
לשאלה באפיסטמולוגיה,
אבל,
איך אפשר לדעת?
אבל השאלה היא גם כזאת, זאת אומרת, ואני ברור שפילוסופיה אנליטית זה רק שפה, אבל אם אני הייתי מאתגר אותך לחשוב, או, טוב, אני אשמע את התשובה שלך, ואני הייתי שמח שזו תשובה שהיא לא רק בשימוש שלנו בשפה. אנחנו גם אומרים שקיעה
לא,
זריחה,
לא, לא,
השמש לא,
לא
שוקעת
לא
זורחת.
לא, 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 בוודאי.
אז
לא.
על בסיס מה אנחנו יכולים לדעת שהן קיימות אותן עובדות, מטאפיזיות?
אני חושב שיש, השפה לא מעניינת אותי, כן? אתם תמיד אומר בפילוסופיה שלא כמו נגיד בפוליטיקה או בדיונים זוגיים מסוימים, it's about what you say, it's not about how you say it. מה שחשוב לנו זה התוכן, לא השפה, אז זה נכון. אני חושב שיש לנו טיעונים לא רעים, אני לא יודע אם הם יכולים לבסס בוודאות את הקיומם של אובייקטים או של עובדות כאלה, אבל מצד שני על ודאות ויתרנו כבר, נכון? זה רק זה חלק מלהתבגר אפיסטמית. אז אחרי שהשארנו את ה... זאת אומרת, זה נחמד לרצות ודאות, אבל להבין שלא תקבל את זה, זה די חשוב. ואז סוג הנימוקים שאני מעלה הם או נימוקים דומים קצת לנימוקים של מיכי, שמתחילים ממה שנראים לנו, נראות לנו כמו אמיתות מוסריות, ואז הולכות אחורה, כן? שואלים, מה צריך להיות נכון בשביל שאפשר יהיה לקחת ברצינות את האמיתות המוסריות האלה? מהבחינה הזאת אנחנו מתודולוגית במקום די דומה. ואחד מהטיעונים שלי, טיעון מרכזי, אני אזכיר רק אותו טיעון שמדבר על the indispensability argument, טיעון מהנחיצות של עובדות כאלה. למה אתם מאמינים באלקטרונים? מאמינים באלקטרונים, אני חושב, משום שהתיאוריות המדעיות הכי טובות שלנו מחמתות על אלקטרונים. והתיאוריות הן הכי טובות, כי הן מסבירות באופן הטוב ביותר שלל תופעות. אלקטרונים הם נחוצים הסברית. אני טוען שיש עוד סוגים של נחיצויות שיכולות להצדיק מחויבות אונתולוגית, ובפרט סוג הנחיצות שרלוונטית לעובדות מוסריות, לעובדות נורמטיביות באופן יותר כללי, היא נחיצות דליברטיבית. כשאנחנו מנסים, כשאנחנו מתחבטים בשאלה פרקטית, מנסים להחליט כיצד לנהוג, עצם ההתחבטות שלנו מניח של השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו יש תשובה. ואני חושב שמכאן אפשר, זה ייקח עוד קצת כמה עמודים, באחד משלושים ספריי, סתם, יש לי אחד, אבל אפשר יהיה לחלץ משם טיעון שמראה איך מחויבות לקיומם של ישים כאלה ואובייקטים כאלה נחוץ לפרויקט הדליברטיבי, באופן שהופך את המחויבות להם למעוגנת. כמו שזה שאלקטרונים נחוצים לפרויקט המדעי, הופך את המחויבות להם למעוגנת.
אבל הפרויקט הדליברטיבי שממנו אתה רוצה להסיק את האמיתות המטאפיזיות, הוא, אנחנו יכולים לקמל אותו עכשיו. אתה ואני יכולים עכשיו לנהל דיון דליברטיבי שבו אנחנו מנסים למצוא את התשובה המוסרית לאיזושהי קושייה שאנחנו מתמודדים איתה ממש בחיים היומיומיים שלנו.
כן, כן.
הרובד שבו הדבר הזה מתנהל, הוא נדמה שהוא קטגורית שונה מהרובד שבו על זמניות, על חומריות הזאת של אותם העובדות.
גם את השאלה מה מסביר איזושהי תופעה, אנחנו יכולים להתחיל את השאלה כאן, אבל אם נשאל אותה באופן מספיק רציני, נמצא עצמנו, על כורחנו, מתחייבים לקיומם של אלקטרונים. אותו הדבר.
מותר לי להוסיף משפט, אני אוסיף משפט.
בבקשה.
אולי דווקא לתמוך במה שדוד אומר, כי פה אני מסכים איתו. אני חושב שזה, לשאול איך אנחנו יודעים את זה, זה כמו לשאול איך אני יודע שיש פה קיר. אני יודע שיש פה קיר, כי אני רואה. שואלים, איך אתה יודע שמה שאתה רואה נכון? באיזשהו שלב, איך אתה יודע ייעצר בזה שאני פשוט יודע וזהו. וזה לא עניין שרירותי, אלא זה באמת, יש לי אבידנציה כזאת, שאם אני רואה, הקיר הזה הוא כנראה שם. הטענה, ופה אני מסכים, הטענה של דוד, אני חושב, אם הבנתי נכון, זה שאני רואה את העובדות האתיות האלה, לא עם העיניים, אני רואה אותם דרך למשל הדליברציה. אבל בסופו של דבר, אני רואה את זה כמו שאני רואה קיר. רק לא עם החושים, אלא עם, לא יודע מה, בעיני השכל, מה שהרמב״ם אולי קורא, או לא משנה, בתצפיות אינטלקטואליות, לא בתצפיות חושיות. ולכן אין מה לשאול איך אתה יודע. אני יודע, כמו שאתה, גם אתה יודע את זה. הטענה היא שגם אתה ריאליסט, גם אתה לא מודה. זה הוא אומר וגם אני מסכים.
כן, כאן יש נקודה באמת. מיכי אמר בהתחלה.
ניקח שאלות עוד.
רק מיכי אמר בהתחלה, יש אתאיסטים שמחויבים למוסר, זה אומר שהם או לא עקביים, או שהם בעצם לא אתאיסטים, הם תאיסטים חבויים.
דאיסטים.
ואני לא מקבל את זה, כמובן, אבל הנה הקבלה מסוים. אני חושב ש... כנגדי טוענים לפעמים, יש שלל עמדות אחרות, לא ריאליסטיות או לא ריאליסטיות, כמו העמדה שלי באמת האתיקה היום. אומר, רגע, אתה אומר שבשביל לקחת את המוסר ברצינות, צריך להיות ריאליסט כמוך. אז מה עם כל הלא ריאליסטים האלה? אתה טוען שהם לא רציניים מבחינה מוסרית?
או שהם לא יקבים, או שהם ריאליסטים חבורים.
ואני טוען טענה מקבילה.
אז בשלב הזה אני רוצה לשמוע שאלות, או שאלה, או קושייה הדדית, אז אולי, רב אברהם, אם אתה רוצה לשאול שאלה פרופסור נוף, אז הוא ישאל אותך.
כן, אני אגיב ואשאל, זו שאלה ותגובה ביחד. אתה הזכרת את האנלוגיה...
לרוב זה תגובות עם סימן שאלה בסוף.
כן. לפעמים יש שאלות עם סימן קריאה בסוף, אני לא יודע מה יותר טוב. בכל מקרה, אתה הזכרת קודם את האנלוגיה לחוקי הלוגיקה, או אריתמטיקה, או מה שלא יהיה. אני חושב שיש בעיה באנלוגיה הזאת. היא מטרידה אותי כבר הרבה שנים. כי הטענה שלי זה שחוק הסתירה, למשל, למעשה לא אומר כלום. את כל אלה שטוענים שיש לוגיקה אלטרנטיבית שלא מכילה את חוק הסתירה, יש כל מיני אמירות מהסוג הזה, זה חסר שחר. זאת אומרת, אפשר להגדיר מערכת פורמלית שבה לא יהיה חוק הסתירה, זה לא, אי אפשר, כשאתה תדון במערכת הזאת, אתה תדון בה באמצעות לוגיקה שכוללת את חוק הסתירה. כמו הלוגיקה של לוקשביץ, התלת ערכית. אתה דן בה בלוגיקה דו ערכית, באיך אתה בונה את הטבלאות אמת שלו. לכן, חוק הסתירה לדעתי לא אומר כלום. לכן אני לא שואל למה הוא נכון. אין פה מה שנכון. חוק הסתירה זה לא נכון ולא נכון. זה פשוט זה. כמו חוק הזהות. מבחינתי חוק הסתירה וחוק הזהות זה עם אותו מעמד לוגי. ולכן אני לא מקבל את האנלוגיה הזאת לחוקי המוסר. כי בחוקי המוסר, אני מאמין בכנות של הבן אדם שאומר לי, תשמע, אולי צו קטגוריה, לא צו קטגוריה, למה שאני אעשה את זה? אני מפסיד פה 1,000 שקל ואף אחד לא מרוויח מזה. למה שאני אעשה את זה? אומר לו, מה זאת אומרת? כי להגיד לך שתעשה את זה, זה משפט אנליטי. לא, זה לא משפט אנליטי, זה משפט סינתטי. זה משפט שטוען משהו. ומשפט שטוען משהו כן צריך הצדקה. זאת בעצם הנקודה, ואולי עוד הערה אחת, אם מותר.
יש סימן שאלה, אבל...
לא, לא.
סימן שאלה מתי.
סימן שאלה על האנלוגיה.
ומה אתה אומר על זה?
כן, לא, על האנלוגיה. אני טוען שהאנלוגיה הזאת לא מוצדקת. דבר שני, אני רוצה להעיר על הערה שלך, שמתקשרת לעניין, אני חושב שלא בכדי אתה עוסק בפילוסופיה אנליטית. אני בספרים שלי הבחנתי בין תפיסה אנליטית לבין מתודה אנליטית. ואתה גם הבחנת פה בעצם, לא במינוח הזה, לא משנה, אבל הבחנת בין שני הדברים האלה. ואני חושב שהרבה פעמים המתודה האנליטית מבטאת במובן מסוים תפיסה אנליטית, למרות שלא תמיד מרגישים בזה. ואני חושב שהמתודה האנליטית שאתה מציג, כולל ה-indispensability לדליברציה, כן, מי שעושה שיקול דעת, ולכן הוא מניח את קיומן של עובדות אתיות, כי בלי זה אי אפשר לנהל דיון או לקבל החלטה, זה בעצם שיקול אנליטי. אבל אני, כמי שמאמין במתודה אנליטית, אבל לא בגישה אנליטית, חוזר על מה שאמרתי בהתחלה. אוקיי, הגעתי למסקנה שיש עובדות אתיות, מסכים לגמרי, בלי זה אי אפשר לנהל דיון אתי. אני רק שואל, אבל מה ההצדקה לקיומן? וזאת כבר לא שאלה אנליטית. זאת אומרת, זאת כבר שאלה שהיא, כן, אולי בקונטיננט יכלו לשאול אותה, אני לא יודע. אבל זאת שאלה טובה, למרות שבקונטיננט יכלו לשאול אותה.
סימן שאלה. בבקשה, פרופסור.
איזה כיף שאני לא צריך להיות הבד גאי לגבי הקונטיננט, זה יצא מצוין. אני מסכים איתך שבספקנות לגבי לוגיקות אלטרנטיביות, אני לא בטוח בחוסר הכנות של חלק מהאנשים שמקדמים אותם.
לא,
הם פשוט, אני פשוט חושב שהם שוגים.
ברור שלא. אז
אוקיי. לא, כי אמרת משהו על כנות.
לא, חוסר כנות דיברתי על המוסר, לא על הלוגיקה.
אוקיי, fair enough. אבל נתתי גם דוגמאות אחרות. כמו למשל הדוגמה שאומרת שאין זה מן הראוי לבסס האמנות על wishful thinking. זאת נראית כמו דוגמה שהיא נורמטיבית פאר אקסלנס. אפשר לבסס האמנות על wishful thinking,
נכון? יכול לתת לך הצדקה.
יש לנו מחקרים אמפיריים שלנו. בסדר, עכשיו רגע, שנייה. שאלה אחת היא השאלה, האם ראוי לתת הצדקה? אני חושב שלעיתים קרובות ראוי לתת הצדקות. אבל אלה הצדקות לאמיתות ספציפיות, ובדרך כלל הצדקות תהיינה באמצעות אמיתות נורמטיביות אחרות. לא, it's normative all the way down. כן, יהיו עוד ועוד אמיתות נורמטיביות, עד שמתישהו לא יהיו כאלה. אני חושב שיש אמיתות נורמטיביות ש... לא ניתן להצדיק אותן באמצעות אמיתות נורמטיביות אחרות, הן פשוט בסיסיות מדי. וגם שאי אפשר להצדיק אותן באמצעות משהו אחר, ושהן פשוט מוצדקות, בלי שיש משהו אחר שמצדיק אותן. אני לא רואה בזה בעיה, והנה הנקודה שאני חושב שגם בפרק שקראתי, וגם בדברים שלך כאן הייתה חסרה, אז אני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך לזה. זה יהיה קצת טכני, אז ככה תחזיקו מעמד לרגע, אוקיי? בפילוסופיה של המוסר אנחנו מבחינים לפעמים בין מוטיבציה מוסרית דרה ודדיקטו. מוטיבציה מוסרית דדיקטו זאת המוטיבציה לפעול באופן מוסרי תחת התיאור הזה. לפעול, לעשות את, תפתחו מרכאות אם אתם רוצים, מה שראוי מוסרית. מוטיבציה מוסרית דרה זה מוטיבציה לפעול באופן שהוא באמת מוסרי, אבל לאו דווקא תחת התיאור הזה. אז אם למשל אני רואה מישהו שזקוק לעזרה ברחוב, וזה שהוא זקוק לעזרה, גורם לי, motivates me, לעזור לו. וכעניין שבעובדה מוסרית, זה גם מה שראוי מוסרית לעשות. אז הייתה לי מוטיבציה מוסרית, לעשות את הדבר שראוי מוסרית, אבל לא משום שזה הדבר המוסרי, אלא פשוט משום שהצורך שלו קרה לעזרה. אוקיי? זאת הבחנה כללית, ויש דיונים מעניינים בספרות הפילוסופית, על השאלה איזו מוטיבציה ראויה יותר, או אולי אחת ראויה בהקשרים אחדים, ואחרת בהקשרים אחרים, אולי צריך את שתיהן, דברים מהסוג הזה. כשאתה שואל, מה הטעם שלי לפעול באופן מוסרי? נדמה לי שאתה שואל גם כאן, וגם במה שקראתי, שאלה דדיקטו. שואל בעצם, מה הטעם שלי לבצע את הפעולות האלה, תחת התיאור לפעול באופן מוסרי? וזה רומז שיש פגם במי שמבצע את הפעולה המוסרית, לא משום שהיא מוסרית, אלא משום העובדות שגורמות לה להיות מוסרית. אז אני אתן את הדוגמה מהספרות, ואז אני אעצור. עכשיו מספרות ספרות, לא מהספרות בפילוסופיה. אבל פילוסופים אוהבים להשתמש בדוגמה הזאת, לא מקורי שלי בכלל. בסיפור על הקלברי פין, מרק טווין מספר באיזשהו רגע מאוד יפה, הק מתלבט בשאלה האם להסגיר את העבד, להחזיר את העבד לאלמנה. עכשיו, הקלברי פין הוא הרבה דברים, אבל פילוסוף של המוסר הוא לא. הוא לא... קורא תיגר על התפיסות הגזעניות שרווחות, ממש לא, להפך הוא מקבל אותן, והוא עוד אומר לעצמו דברים כמו, אלמנה אף פעם לא עשתה לי שום דבר רע, מה פתאום אני לוקח את הרכוש שלה? והוא מתחבט, ואז העבד אומר לו משהו כמו, הק, אין עוד חברים כמוך. והוא לא יכול לעמוד בפני זה. ואומר, אוקיי, אז אני אלך לגיהנום. אני לא יכול להסגיר אותו. זאת הסצנה. ברור שהקלברי פין, יש לו מוטיבציה מוסרית כאן? זה לא לגמרי מקרי שהוא פועל באופן מוסרי. הוא פועל באופן מוסרי כי הוא מונע על ידי השיקולים שבאמת משנים מוסרית. אנושיותו של, של העבד הבורח, החברות ביניהם וכו'. הוא לא מונע מתוך כבוד קנטיאני לחוק, או מתוך מוטיבציה מהסוג הזה. אתה תשאל אותו, מה הצדקה שלך לצאת לחוק? הוא אומר, לא חוק ולא נעליים, הוא חבר שלי. אבל זאת הצדקה מצוינת. לפחות לעתים, לא תמיד, לפחות לעתים, כל מה שנדרש להצדקה מוסרית, זה הצדקה מוסרית דרה. הצדקה שמבוססת על הדברים שהופכים את הפעולה לראויה. לא על זה שהיא ראויה מוסרית, תחת התיאור הזה. ולפעמים די לנו בכך. לשאלה, אז למה לפעול באופן מוסרי? לעתים קרובות התשובה תהיה, כי זקוקה לעזרה. איזה עוד טעם צריך?
שאלה. מעבר לתגובה שלך לשאלה של
הרב... לא, אני מציע לך את ההבחנה, ושואל האם היא משפיעה על האופנים שבהם אתה מציג את האתגר של למה לי לפעול.
היא משפיעה מאוד, ולכן כתבתי שם שאני לא מסכים לה.
אתה לא מקבל את ההבחנה?
לא. לא מקבל את ההבחנה.
אוקיי.
בגלל שאני מקבל את ההבחנה, יש אנשים שמונעים מסיבות שלו חבר שלי, ויש אנשים של מחויבות לצו, ברור. כעובדה, יש שני סוגי אנשים כאלה. אני רק לא מקבל את זה שזאת מוטיבציה מוסרית. אז אני טוען שזו מוטיבציה שהיא בסופו של דבר לא תוצאה של הכרעה.
הקלברי פין אינו ראוי לשבח מוסרי על המעשה.
לא, אני טוען שהוא ראוי לשבח מוסרי, והסיבה לכך היא שהוא בעצם קנטיאן סמוי. בדיוק כמו שאמרתי קודם. ואת אם הוא מונע, אם הוא ישלם מחירים על זה, והוא ישלם מחירים על זה, והוא מוכן לעשות את זה, אז שתי אפשרויות. או שהוא חושב שהסיפוק המיידי שזה נותן לו, גובר על המחירים שהוא ישלם, אז הוא תועלתן ברמה, תועלתן במובן של המוטיבציה, לא קריטריון. אם הוא באמת מוכן לעשות את זה, אז הוא קנטיאן סמוי. בדיוק כמו שהאתאיסט, אני אומר שהוא מאמין סמוי. זאת אומרת, כי זאת תפיסה היחידה של מוסר, אם הוא לא, אחרת הוא לא פועל באופן מוסרי. זאת אומרת, אני מניח את זה...
עכשיו בכלל התקדמנו, גם אין תפיסה מוסרית זולת כאן.
נכון, 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 אני חד משמעית.
המוסר הוא אחד וקאנט הוא נביאו.
רק נציין שמן הסתם, מבחינת קאנט, המעשה המוסרי הוא רק אם הוא נעשה מתוך חובה לצורנות האוניברסלית של החוק המוסרי, ולא מתוך נטייה.
אוקיי. אני לא עושה היסטוריה של פילוסופיה, ואני לא מומחה בקאנט.
לא, אבל אם כבר מעלים את קאנט.
לא נכון. אני לא מסכים לתיאור הזה בכלל. קאנט חושב שיש מעמד מוסרי שלגביו מה שג'רמי אמר נכון. זה המושג שקוראים לו בתרגומים לאנגלית moral worth. איזה מין ערך מוסרי נעלה במיוחד. אבל הוא לא חושב שהשאלה אם פעולה היא מותרת או פסולה או ראויה מוסרית תלויה בשאלה אם מי שמבצע אותה מבצע אותה מתוך כבוד לחוק. זאת הבחנה קריטית, חשובה מאוד, ואגב, כשאתם מתלבטים בשאלה, תחשבו על שאלה מוסרית, מעשית, לא תיאורטית. אתם מתלבטים האם זה יהיה בסדר לפעול באיזשהו אופן. נראה לי ברור שהשאלה שאנחנו שואלים, אם אנחנו בכלל שואלים אותה באופן מוסרי, והרבה פעמים לא, הרבה פעמים אנחנו שואלים רק במונחים דרעיים, רק במונחים של הגורמים שמשנים מוסרית, עד כמה היא זקוקה לעזרה, האם זה מצדיק שאני אוותר על השיעור של כן דברים כאלה. אבל אם אתם כבר מתלבטים מוסרית, אתם לא שואלים את השאלה כמו, אם אני אפעל באופן הזה, האם לפעולתי יהיה ערך מוסרי? זאת שאלה נרקיסיסטית, פטישיסטית. אם אתם באמת מונעים מוסרית, מה שאתם שואלים את עצמכם לכל היותר זה, האם מותר מוסרית לא להצביע בבחירות, או משהו מהסוג הזה. וזה חשוב. הסטטוס המוסרי שרלוונטי לנו כשאנחנו שואלים שאלות מוסריות בחיי היום-יום, הוא הסטטוס המוסרי שקאנט אף פעם לא אומר שתלוי בשאלה, האם אתה עושה אותו מתוך כבוד לחוק. זה סטטוס אחר, והתפקיד שלו בתיאוריה של קאנט הוא אחר. התפקיד שלו בתיאוריה של קאנט זה כדי לעזור בחקירה שבסופה אנחנו מגיעים לציווי הקטגורי. אבל קאנט, למיטב ידיעתי, בשום מקום לא אומר, והפרשנים שאני מכיר לא מייחסים לו את הטענה החזקה הזאת.
אתה תקבל ממני מייל. טוב, שאלות מהקהל. בבקשה. שנייה, אני אעשה את זה עם מיקרופון, נכון? חברים, בבקשה.
שתי שאלות.
חזק למיקרופון.
קודם עשית איזושהי אנלוגיה בין אקסיומות אוטומטיביות לאקסיומות אפיסטמולוגיות, שאמרת, יש לי איזושהי אקסיומה נורמטיבית שלא טעונה הוכחה, וזה נכון גם לגבי אקסיומה אפיסטמולוגית, כמו שאני רואה את הקיר הזה. עכשיו, מה בעצם אתה
מסתכל? אונטית, אפיסטמולוגית, זה שאני צודק בזה שאני רואה את הקיר הזה. זה שיש קיר, זה הנחה אונטית.
כן, אבל אתה, מה אמר לך? כאילו, אתה אומר, הקיר הזה שאני רואה, אני אומר, אין פה בעצם אנלוגיה, כי יש לך בעצם, כי זה אמפירי. אבל אם אתה רואה את הקיר, יש פה משהו אמפירי, לעומת משהו נורמטיב שהוא לא אמפירי, אז איך
האנלוגיה עובדת? לא, אני טוען שזה אמפירי. אני חושב שבעניין הזה אנחנו אפילו מסכימים, נדמה לי, לא?
אני לא אומר שזה
אמפירי. לא יודע, בכל אופן, אני טוען שזה אמפירי. אני רואה את זה, אני לא רואה את זה עם חמשת החושים שלי, לא משנה. יש לי עיניים בראש. אז אני כמו למורה, כן, שיש לה עיניים בגב. אני רואה את זה, לא בעיניים, אבל אני רואה שכך ראוי לנהוג או לא ראוי לנהוג, ולכן עשיתי את האנלוגיה הזאת, אני עומד מאחורי.
שאלה נוספת, בבקשה.
רגע, אני יכול שנייה להתייחס?
ברור, ברור.
אני לא חושב, אני חושב שהאנלוגיה לחושים, לתפיסה חושית, לפרספציה, היא אנלוגיה טובה לצרכים מסוימים ובעייתית באופנים אחרים. בין השאר, אני חושב שפרספציה עובדת סיבתית, ואני חושב שהעובדות המוסריות נעדרות כוחות סיבתיים. אז אני לא יכול לקנות את האנלוגיה הזאת באופן מלא. מה שאני כן, ואני חושב שעולים אתגרים אפיסטמולוגיים מצוינים לעמדה מהסוג שלי, זה לא אומר שאין להם תשובות. איפה שאני כן קרוב לאנלוגיה לפרספציה, אני חושב שיש לנו אינטואיציות מוסריות או משהו מהסוג הזה. אני לא חושב שהן נגרמות סיבתית על ידי העובדות, אני חושב שהן בכל זאת נותנות טעמים מצוינים להאמין, מצדיקות האמנה לעתים קרובות, יכולות לבסס ידיעה גם במוסר וגם בהקשרים אחרים. זה מותיר לי אתגר, וזה האתגר של להגיד, אם הן לא נגרמות סיבתית על ידי העובדות האלה, כי אין להן כוחות סיבתיים לעובדות האלה, איך בכל זאת הם מביאים אותנו, האינטואיציות האלה או השיפוטים הראשוניים האלה, בסופו של יום מביאות אותנו יותר קרוב לאמת ולא יותר רחוק מהאמת. וכאן יש לי איזשהו סיפור, שכמובן אפשר לחלוק עליו. אבל אני כן רואה כאן, מיכי אמר קודם, אין בסוף משמעות לשאלה, איך אתה יודע, כמו שאני יודע שיש קיר, אני נותן יותר כבוד לאתגר האפיסטמולוגי כאן, אני חושב שיש דברים שאפשר לומר, אבל אני בהחלט חושב שיש שם אתגר.
שאלה נוספת, בבקשה.
מבחינתי, אם נשתמש באנלוגיה לשחמט, אז מה שקרה זה שכל ההתחלה הלכה על המרקות, ואז ירדתם מהדיון האמיתי, ועברתם לאכול חיילים, כשאותם ערבים שחמט.
חשבתי שאנחנו עושים אגרוף, לא?
אפשר, ערבים אולי NBA. בכל אופן, אז מה שקרה זה...
שם אני לא אוהב את הסיכויים שלי.
אז... לא, אז אין ספק, כן, שבעיניי, תחת ה... כאילו, הדיון החשוב שקרה בו, והממוקד לגבי המקור החיוב והישויות, הישות הטרנסנדנטית, או הישויות שמחייבות את זה, בו שנדמה לי שיש באמת, כמו שדוד ענוך קצת רמז, הסכמה שבסופו של דבר כל הדיון מצטמצם ל... אוקיי, יש לדעת מיכי מקור טרנסנדנטית, טרנסנדנטי יחיד, שהוא מקור תוקף חיוב.
הוא יחיד לא חייב להיות.
כן, או, אז מהרגע שזה לא חייב להיות יחיד, כי אני חשבתי, מאחר שכחסתי על זה כאחד, שהוא אומר, יש כמה מקורות, כלומר, אפשר לנסח את זה לכל חוק מוסרי, לכל צו מוסרי, יש משהו שקובע את התוקף שלו, אתה תגיד לי, לא, זה תוכן הצו, ובעיניי זה משחק מילים ותולו, כי ברור שאני יכול לחלק לוגית בין זה שיש...
לא ללמוד מהם לשאול שאלות שהן לא שאלות. שאלה, בבקשה.
כן, ממש משתדל. לכל דבר יש תוקף מוסרי, לכל צו יש תוקף מוסרי משל עצמו, כמובן שבראש שלי אני יכול לחלק בין תוקף מוסרי משל עצמו, כאילו תוקף המוסרי שלו, לבין תוכן הצו, ואנחנו דנים פה בישויות. הן מופשטות, הן אפשר לעשות את זה, ובעצם שניכם מסכימים. אם אתה אומר שאפשר שיהיה כמה כאלה, ואתה אומר שיש כמה כאלה, אז אני לא מבין את הוויכוח. אז מה הוויכוח?
תודה רבה. נתחיל, פרופסור אנדוך, תוכל לפתוח. מה הוויכוח? מה בעיניך הוויכוח?
אתה חשבת שהוויכוח היה בין מונותאיסט לפוליתאיסט? זה כאילו היה...
אני חשבתי שהוויכוח...
הוא מוכן לקבל
פוליתאיזם.
אבל מצאתי
את זה. לא, אבל אני לא...
בהקשר הזה בוודאי, אני לא...
שם לא דזים.
אני...
פרימה סקר עם דיאטה.
כן, בדיוק. כאמור, מבחינתי, אם יש פער בינינו, אבל יש כל מיני פערים שראיתם, נכון? למשל, יש שאלה על מקור תוקף שנשמעת לי, אני חושב שהיא קדם הניחה הנחה שקרית, ומיכי לוקח מאוד ברצינות. אז הנה הבדל למשל, נכון? אבל אם אתה שואל בבוטם ליין, בעמדה בסוף, מה ההבדל בינינו, התשובה, אם יש הבדל בינינו, ההבדל בינינו הוא במה נכלל באל. אם אתה אומר עובדות מוסריות, עובדות מוסריות זה לא דבר כזה פנסי. זה דברים כמו, זה שכואב למישהו, זה טעם מצוין להימנע מההתנהגות הזאת. או בדרך כלל זה רעיון רע להשפיל אנשים. עובדות מהסוג הזה. אם אתה אומר לי, אתה חושב שהעובדות האלה לא תלויות בנו ולא תלויות בחברה, אז העובדות האלה הן אלוהים. אז הוא אומר, בסדר, אז יש לך שימוש קצת מוזר בטרמינולוגיה לדעתי, אבל כמו שאמרתי קודם, אכפת לי מה אנחנו אומרים, לא איך אנחנו אומרים את זה. אז אם בחרת להגיד באופנים מוזרים את מה שאני אומר כל הזמן, אני אסכים איתך. אבל זה לא מה שבאמת קורה. כי לפעמים בדלת הקדמית בחלקים אחרים של הגותו, ולפעמים בדלת האחורית, ובוודאי בדיונים אחרים על השאלה אם המוסר מניח את קיומו של אלוהים, בונים הרבה יותר לתוך אלוהים. לפחות באופן מינימלי בונים כוחות סיבתיים לאלוהים. אם אתה מוכן לוותר על כל אלה ולהגיע למה שאני מדבר עליו, אז אני אסכים איתך. זה דרך אחרת להסכים עם עצמי, אני עושה את זה לא מעט. אבל אם אתה רוצה לומר משהו יותר מעניין במושג האלוהים שלך, אז יש שם פער, די גדול.
טוב, זאת שאלה טובה, אני חושב, כי באמת ממקדת אותנו על מה אנחנו מתבחים, כי כמעט, אני חשדתי מראש, יש לנו הסכמות גדולות מדי, ולכן רציתי לעשות איזה ליבון קודם כדי לראות איפה נקודת הוויכוח, אז אנחנו עושים את זה עכשיו. אני חדד טיפה את מה שדוד אמר, נדמה לי זה קצת שונה. אני לא, זאת אומרת, נכון שעובדות, אמרתי שכבר הפער מאוד מצטמצם אם אתה מקבל את קיומן של עובדות אתיות, ואני גם כן מרזה את אלוהים למוות באופן שהוא יכול להיות גם הרבה ולא אחד, אני לא אומר עליו כלום, אני גם לא יודע מה זה אחד והרבה בישים מהסוג הזה, לא ברור שבאמת המספור הזה הוא מוגדר היטב. אז זה, עדיין אני חושב שיש נקודה אחת שבה יש בכל זאת ויכוח, כי אני טוען, ואני חושב שזה מה שאתה, כמעט גם לומר, מה שאני רוצה לטעון זה שעובדה מוסרית כשלעצמה, שניצבת שם באיזשהו אופן, עומדת באיזושהי צורה שם, היא לא מוטיבציה שתגרום לי לפעול. ואני חושב שמאחורי העובדות האלה צריך לעמוד יש מופשט שאני לא יודע להגיד עליו כמעט כלום, בהקשר הזה, אבל הוא צריך להיות מהסוג המצווה. זאת אומרת, הוא צריך להיות איזשהו גורם מחוקק. ובמובן הזה זה לא סתם עובדה אתית.
רגע, זאת אומרת, יש פה צריך משהו, צריך להיות לו רצון?
מה?
צריך להיות לו רצון?
אני לא יודע, אפילו זה אני לא
בטוח. אתה אומר מהסוג המצווה.
אפילו זה אני לא בטוח.
זה נראה לי קריטי כדי להבין את ההבדל. מה נדרש, מה תנאי, מה ה-job description של גורם מצווה?
אז אני אגיד ככה, קשה להגדיר את זה עד הסוף, אני אגיד ככה. הוא לא, השאלה אם יש לו רצון או אין לו רצון, זה טענה עליו. אין לי מושג.
אוקיי.
מה שאני יודע זה מה הוא עושה ביחס אליי. זאת אומרת, הוא מביע רצונות ביחס אליי.
רגע, שנייה, הוא מביע רצונות. אז הוא צריך להיות מסוג הדברים שיכול להביע דברים.
כן.
אני לא קונה את זה. אוקיי. צריך להיות מסוגל להביע ספציפית רצונות. אני חושב שאתה לא יכול להביע רצונות אליי אם יש לך רצונות, אבל
לא,
זה נראה לי, לא, זאת נראית לי אם את אנליטי.
להביע רצון, מה שנקרא אבל אצלי,
בסדר,
אני רוצה, כן. תעשה כך ואל תעשה אחר.
לא, בסדר, כן. בסדר. אז הוא צריך למשל להיות יצור אינטנציונל. Mm-hmm. צריכים להיות לו מצבים מנטליים עם תוכן. לעובדות שאני מדבר עליהן,
לא.
אין מצבים מנטליים עם תוכן.
לא בטוח.
אחרת איך הוא יכול לייצר
לא בטוח,
צו?
אין לי מושג מה קורה.
צו זה משהו שיש לו תוכן.
לא, לצו יש תוכן, אבל השאלה היא מה קורה לפני שהצו הזה יוצא,
אבל
לא מהפה שלו, אבל לא יודע, מהאמצעי התקשורת שלו, אין לי מושג מה קורה שם במערכת.
אני רוצה להגיד מה שאני חושב מאשש את אחד מהחשדות שהבאתי קודם, וזה שכדי שאלוהים יעשה את העבודה שמיכי מייחד לו, הוא חייב לבנות לתוכו הרבה יותר מהאלוהים הרזה שהוא מספר רשמית שהוא מתחייב אליו רק. כי כרגע, למשל, תחת הלחץ של להצביע על ההבחנה כאן, מה שהוא אומר זה שלאלוהים יש, שאלוהים הוא מסוג הדברים שיכולים להביע רצון, למשל, אוקיי? העובדה שאסור להשפיל אנשים, היא לא מסוג הדברים שיכולה להביע רצון. אין לה מצבים מנטליים, אין לה מצבים אינטנציונליים, אין לה רציות, והיא לא מביעה כלום. אוקיי? אז הנה, רגע, אפשר להתווכח עדיין על השאלה איזו עמדה יותר סבירה, ואתה יודע איפה אני אומר, אבל כבר אי אפשר להתווכח על השאלה אם יש הבדל בין העמדות. יש הבדל, והוא נוגע למה שמיכי על אפו וחמתו חייב לכלול במושג האל שלו, כדי שהוא יעשה את העבודה שלדעתי לא צריך אף אחד בשביל לעשות את זה. אבל
פרופסור, אם אנחנו בעצם מנהלים פה דיון על משקלן של ישויות מטאפיזיות באיזשהו אופן, על משקל של האל, המשקל של העובדות המוסריות שלך, אני חושב שמה שהופך אותם אולי, מה שמקשה על ההצטרפות למועדון הריאליסטי, זה שאתה בעצם מדבר על תופעה שהיא אנושית לחלוטין, אתה ואני משוחחים, ושנינו חווים את ההסכמה הזאת שאסור להשפיל אנשים סתם, אבל אתה בעצם מדבר על משהו שהוא קדם אנושי, פוסט אנושי, על אנושי. זאת אומרת, העובדה הזאת הייתה קיימת הרבה לפני שאנחנו נולדנו, אתה, אני כאינדיבידואלים, ואנחנו כמין. הרבה לפני שבכלל היה כדור ארץ, כן, העובדה הזאת הייתה קיימת. היא תהיה קיימת אחרי שהאנושות תכחד מתישהו אולי בעתיד. איך מתוך האנושי, דבר שהוא כל כך אנושי, כמו אסור להשפיל, אסור לגרום לרגש הזה של השפלה, שהוא כל כולו רגש אנושי, איך אתה משם מגיע לרובד העל-אנושי הזה? זה מה אני חושב שהיא התחושיה שלי.
קודם כל, אני לא בטוח שהשפלה זה רק רגש. אני חושב שיש מובן הרבה יותר אובייקטיבי להשפלה, אבל זה עניין לדיון אחר. דווקא השאלה הזאת נראית לי די קלה, והתשובה היא פשוט להבחין בין מטאפיזיקה לאפיסטמולוגיה. להבחין בין שאלות על מה קיים ואיזה דברים שקיימים תלויים בדברים אחרים שקיימים וכו', לבין שאלות על איך אנחנו יודעים כל מיני דברים. אני יודע על קיומו של הר החרמון. הר החרמון היה קיים כאן הרבה לפניי, אני מנחש גם הרבה לפני אנשים בכלל, ויכול להיות, לך תדע, שיהיה קיים גם אחר כך, אבל הטעמים שיש לי להאמין בקיומו קשורים בדברים כמו מה אני רואה, עם מי דיברתי, איזה סרט ראיתי ומה קראתי. נכון? באופן דומה, הנחיצות הדליברטיבית של עובדות מוסריות היא לא מה שמסביר מטאפיזית את קיומם, קיומם לא תלוי בזה שאנחנו כאן נאלצים לחפש תשובות לשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. אבל הטעם שלנו להאמין בקיומן, האופן שבאמצעותו אנחנו יכולים לדעת שהם קיימים, מבחינה אפיסטמולוגית, זה תלוי בנו. ומהבחינה הזאת אין שום הבדל בין היחס למוסר, לבין היחס לעובדות אמפיריות, לבין היחס לעובדות מתמטיות, עד כמה שאני אומר לבין היחס לכל דבר.
יש לי פה שאלה ויש לי עוד כמה שאלות שם, בבקשה.
כן, אתה הזכרת ‫לקבל כפוסטולט או כפוסטולט על זה, ‫שצריך לקיים את מה שאני מצווה. ‫ואתה אומר שעדיף לקבל אותו ‫מאשר לקבל את הפוסטולט, ‫צריך לעשות את מה שמוצרים. ‫מה בעצם גורם לך לקבל אותו ולא
אתה מגיע בערך לצו התחתון, כן, צבים כל דרך למטה, זה הצו התחתון. זאת אומרת, אני לא יודע איך לנמק למה זה עדיף על זה, כמו שאני לא יודע איך לנמק נקודות מוצא או הנחות יסוד. מה שאני יכול להגיד לך זה שהאינטואיציה שלי מהחיים, ונדמה לי של הרבה אנשים, אני לא יודע, היא שסתם ככה דברים שקיימים באיזשהו מובן לא אמורים להניע אותי לכלום. הם שם כי הם שם, זה בעצם האות איז של יוב, כן? זה שהוא שם, אז הוא שם, אז מה? לעומת זאת, אם יש גורם מחוקק, ואני מכיר בסמכותו, כמובן הנחה שלא כולם צריכים לקבל, אז אני יכול להבין למה זה מניע אותי לפעול. איך לשכנע אותך בזה של הגורם המצווה הזה יש סמכות, אין לי דרך לשכנע אותך. אבל דבר אחד אני כן חושב, שאם אתה לא מקבל את זה שיש לו סמכות, אין אלטרנטיבה. זאת אומרת, אז אתה צריך לוותר על תוקפו של המוסר. זה הכל, אבל אני לא יודע לשכנע אותך למה לאלוקים יש סמכות.
אוקיי, אתה טענת גם כאן, גם בכתובים, נגד אילון על זה שאם זה עניין מצפוני אישי, אז אפשר לשאול מה טוב יותר המצפון שלו מהמצפון שלה וכל. עכשיו אתה אומר, הסמכות של דברי האל עליי תלויה בזה שאני קיבלתי את סמכותו.
לא, מה זה קיבלתי את סמכותו? זה אפיסטמית, מהותית. יש לו סמכות, נקודה. אתה לא מקבל את זה, יש לנו ויכוח, אפיסטמי.
לא, אוקיי, בסדר, זה שונה, זה נשמע לי שונה ממה שאמרת, ממה
שאמרת לפני רגע.
אוקיי, זאת אומרת, אין תלות ב... כשאתה אומר שזה משהו אישי, אתה מתכוון, הדרך שלך לדעת את זה אישית.
ברור.
אבל אין כאן, זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה
אכן מקבל... מחייב כולנו, לדעתי.
זוכרים שאמרתי קודם, אם יש כאן בעיה, אלוהים לא יפתור אותה? זאת השאלה שלך, אני איתך בעניין הזה.
איפה הצביעו? הנה, בבקשה.
אני חייב לשאול, שנייה, תכף, רק לנשים אין שאלות?
לא,
רק דברים ש... אבל כן, לא, אני מקשיב, בסדר, פשוט, כן.
יפה, זכרת קודם את ההבחנה, ודיתו לדירה, ובאופן כללי, לגבי זה שיכולים להיעשות מעשים גם לא מתוך חויבות לצו, כמו פשוט מתוך לא יודע מה. כמו שאנשים, בסוף המעשה עובדתית הוא מוסרי, כי הוא עונה לאיזשהו קודקס חוקים... לא משנה כרגע. השאלה היא איזה ערך, אם בכלל אפשר לשאול, ערך של מעשה כזה יש, לעובדה שהוא במקרה קלע לאיזשהו קונטקסט שהעושה בכלל לא חשב עליו, אולי לא היה מודע אליו, ואם זה נקרא מוסרי, מה בכלל, לא יודע, למה אנחנו כאן, למה אנחנו מתכנסים כאן לדון, מה מוסרי, לכאורה, מה זה מעניין?
אני חושב שהשאלה שלך מניחה דיכוטומיה שאני מבקש לדחות. הדיכוטומיה הזאת אומרת שאו שפעולה היא מוסרית כי היא מונעת מתוך כבוד לחוק המוסרי, מה שקראתי מוטיבציה מוסרית דדיקטו, או שהקשר שלה למוסר הוא מקרי. ואני רוצה להגיד שיש עוד אופציות. וקאנט אומר שיש עוד אופציות, אגב, אבל לא מיטיב לאפיין אותן, אני חושב. הדוגמה של הקלברי פין אמורה להראות מישהו שהוא לא, זה לא מקרי שהוא פועל באופן מוסרי. זה לא מישהו שפועל לפי מה שחבר שלו אומר לו. במקרה כשחבר שלו אומר לו, מוסרי, זה מוסרי, כשלא, אז לא. זה לא פוקס. הוא פועל באופן מוסרי כי הוא רגיש באופן עמוק למה שבאמת משנה מוסרית בסיטואציה. האנושיות של העבד והחברות שלהם. זה לא מקרי. הוא רגיש באופן סיסטמטי למה ש חשוב מוסרית בנסיבות. אפשר לשחק את המשחק הכמותי. אם אתה מוצא את עצמך על סירה, עם מי אתה מעדיף להיות? הקלברי פין או קאנט? ויכול להיות שהאק פין
הוא מועמד... אני עם הקלברי פין. אבל קאנט מוסרי והוא לא.
בסדר, שנייה, אבל זאת נקודה אחרת. זאת לא נקודה בגלל מקריות. אם אתה אומר, כדי שלפעולה יהיה ערך מוסרי או ערך מוסרי מסוג מסוים, היא צריכה להיות מתאימה למוסר באופן שהוא לא מקרי, באופן סיסטמטי, אני מסכים איתך. אם אתה מזה גוזר ולכן היא צריכה להיות מונעת ממוטיבציה של כבוד לחוק המוסרי, ממוטיבציה מוסרית דדיקטו, שם אני לא מסכים איתך. ועדיין אפשר לשאול על הפעולה הזאת כמה היא בעלת.
משפט אחד עוד אני אוסיף פה, שנייה אחת, אני רק רוצה לטעון שאחת משתיים, או שהקלברי פין הוא קנטיאן חבוי או לא מודע, ואז זה לא מקרה שזה מתלכד הרצונות או הרגישויות שלו עם החובות המוסריות, או שהדבר הזה הוא באמת מקרי. עכשיו, אם הדבר הזה הוא מקרי, אז באמת אין לזה ערך מוסרי. אם הדבר הזה הוא לא מקרי, אז הוא קנטיאנט חבוי. אין אופציה, אני לא רואה אופציה שלישית. זאת אומרת, זה...
שאלה פה ממאחורה בחדר, בבקשה.
רציתי לשאול למה אפריורית אתם מניחים שהמוסר הוא מובדר, ולא הסכמה חברתית. זאת אומרת, מחר האדם לא יהיה קיים יותר, ועד שלב הקופה מתקדם, אם לא היו חוקי מוסר עד אז, אם לא היו מוסר בין חיות, בין צמחים, אולי זה רק הסכמה חברתית כמו כסף, למשל, שבעצם כסף הוא חסר ערך, אבל הסכמה חברתית. זאת אומרת, האדם עם התודעה שלו יכול להסכים על מוסר, יכול לפתח את מוסר ולא יפתח קיים.
אתה רוצה לענות?
כרצונך.
אז אני אפתח. תראי, קודם כל זאת באמת נקודת המוצא של הדיון, כמו שדוד אמר, בסיסו אנחנו מנסים לראות את ההבדלים. את שואלת על נקודת המוצא. בנקודת המוצא הזאת אנחנו נדמה לי לגמרי מסכימים, זה פשוט לא מתאים לפנומנולוגיה של החשיבה שלנו, קודם כל. אבל, כי כן, מבחן התרת, זה אתה תציג יותר טוב ממני, זה מבחן אחד, אבל הטענה, אם הדבר הזה הוא הסכמה חברתית, אני הזכרתי קודם, אם הדבר הזה הוא היה הסכמה חברתית, אז יש הסכמות חברתיות מרושעות. גם הן מחייבות. אם את חושבת שלא, אז תצטרכי להסביר לי מה ההבדל, גם זאת הסכמה חברתית וגם זאת. אלא יש איזשהו קנה מידה שהוא לא... לא אמרתי שאין גונבים. אני שואל, אבל הסכמות חברתיות, אם את תופסת אותן כבסיס שמספיק, כדי לתת תוקף לעקרונות מוסר, בלי להגיד, בלי לזקק לתוכן של ההסכמות, אז גם הסכמות חברתיות של חברה מרושעת, הן מחייבות באותה מידה. ואם את תגידי שלא, אז זה אומר שלא מספיק להגיד שיש הסכמה חברתית, אלא היא גם צריכה להיות טובה או נכונה. אבל אז אני אשאל מי קובע את זה שהיא טובה. אוקיי?
אם התייחסות היא מבחן התרד, הוא עלה פעמיים...
אני אצא מבחן. זה ארוך. אז כאן אנחנו באמת מסכימים, אבל אני אצא רק, נתת את הדוגמה המעניינת של כסף. אילו החברה שלנו באופן סיסטמטי, לאורך זמן, לא הייתה מייחסת ערך לכסף. האם לכסף היה ערך? לא. אילו בחברה שלנו לא היו מייחסים ערך שלילי להשפלה של אנשים מסוימים. נגיד להשפלה של ג'ינג'ים. האם לא היה ערך שלילי בהשפלה של ג'ינג'ים? או שזאת הייתה פשוט טעות של החברה שלנו? שהיא מסרבת לייחס ערך למה שיש לו ערך. זה אכן שלילי להשפיל אנשים. אפילו את מהססת מלהשיב, אילו העמדה שהצעת, בשנייה, כן, ברור, אילו העמדה שהצעת הייתה עמדה אטרקטיבית, היית אמורה לענות ללא היסוס, כמו שענית במקרה הכסף. הרי אילו החברה שלנו לא הייתה מייחסת ערך לכסף, לא היה לו ערך. באופן דומה, אילו החברה שלנו, אתה חושבת שאין בעיה להשפיל אנשים מסוימים, לא הייתה בעיה... לא, זה עדיין היה פסול. וזאת ראייה מסוימת, ויש אחרות. לכך שמחשבה כזאת על המוסר היא מנוגדת לאופנים שבהם אנחנו חושבים. המאמר שלי שבו אני מציע את הדברים האלה קרוי, למה אני אובייקטיביסט לגבי המוסר, ואז בסוגריים, ולמה גם אתה? או גם את. זה כתוב באנגלית, אז זה גם את וגם את. כי אני באמת חושב איכשהו חינכו אותנו לחשוב שרלטיביזם הוא מובן מאליו, ולדעתי זה פשוט נון-סטארטר. זאת עמדה שמחשבה ממש ראשונית על המוסר מעלה, שמחויבות לאובייקטיביות זה משהו שצריך להתחיל ממנו. אגב, אולי אני רק אגיד, בספרות המתעתית בפילוסופיה אנליטית, זאת שהיא ביתי, כמובן אין קונצנזוס על כלום, או כמעט על כלום, בוודאי שאין קונצנזוס על העמדה הזאת הריאליסטית לגבי המוסר, אבל יש קונצנזוס לגבי זה שיש לפחות יומרה לאובייקטיביות במוסר שצריך להסביר. זאת אומרת, או שאתה לוקח אותה כפשוטה, נגיד, כמו העמדה שלי, ואם לא, אז יש לך חתיכת משימה להסביר איך אתה יכול לדמות אותה, להגיע למשהו קרוב. זה שברמת התופעות המוסר לא מתנהג כמו כסף, זה נראה די ברור.
מבחן התרד?
כל זאת מבחן התרד? מבחן התרד מתחיל מבדיחה שתמיד כשאני מספר אותה בשיעורים, אז אני מגלה שהיא פחות מצחיקה ממה שחשבתי. אל תפתחו ציפיות מוגזמות.
מצחיקה פילוסופים.
מצחיקה פילוסופים, בדיוק. צריך קודם להוריד את הציפיות מספיק, ואז... אז הבדיחה מתחילה מזה שילד שואל, שילד אומר שהוא לא אוהב תרד, והוא מאוד שמח שהוא לא אוהב תרד. ושואלים אותו, למה אתה שמח שאתה לא אוהב תרד? אז התשובה היא, כי אילו הייתי אוהב תרד, הייתי אוכל תרד, וזה איכס. אוקיי? יש משהו משעשע, ברור שהוא מבולבל באופן מסוים. כשמדברים על זה קצת יותר, אפשר לנסות להבחן לגבי מה הוא מבולבל, ודי ברור לגבי מה הוא מבולבל. הוא מבולבל כי הוא לא מבין איך מגעילות עובדת. להגיד על תרד שהוא מגעיל, זה להגיד משהו על זה שאני שונא אותו, או משהו שקשור לזה שאני שונא אותו. ואז, אם אנחנו מדמיינים עולם שבו הוא אוהב אותו, אתה לא אמור לשמר את המגעילות של תרד, כשאתה חושב על התרחיש החלופי הזה. בעולם הזה הוא כבר לא מגעיל יותר. מה שהוא לא מבין, זה שהמגעילות של תרד היא לא עניין אובייקטיבי, אלא היא תלויה בו. עכשיו אפשר להראות שעם עניינים אובייקטיביים, בדיחה מקבילה לא מצחיקה. למשל, אני אומר, כדור הארץ סובב סביב השמש, אני מאוד שמח שגדלתי אחרי קופרניקוס, כי אילו הייתי גדל לפני קופרניקוס, הייתי חושב שכדור הארץ במרכז היקום, וזו שטות. זה לא משעשע באופן מקביל, אפילו גם הקודם, אני ראיתי, לא, אנשים לא נפלו מהכיסאות, אבל כן, נכון, אין כאן בלבול מקביל, והסיבה לזה, זה שאנחנו לא חושבים שכשקופרניקוס הגה את התיאוריה שלו, כדור הארץ קפץ ממרכז היקום, והתחיל לרוץ מסביב לשמש. אנחנו חושבים לכדור הארץ ולשמש לא היה אכפת, פשוט קופרניקוס גילה משהו שהיה קיים בכל... אז כשאני מדמיין תרחישים אחרים, שבהם אני מאמין בדברים אחרים, זה לגמרי הגיוני לשמר את העובדה על התנועה היחסית של גרמי השמיים, כי זה לא תלוי בי. ועכשיו יש לנו מבחן לאובייקטיביות, רגע, הפאנצ'ליין, אתה לא יכול לקחת את
הפאנצ'ליין.
כן,
לא, אני מצביע שזה...
מבחן לאובייקטיביות, כלומר אפשר לספר סיפור מקביל לבדיחת התרד לגבי סוג שיח מסוים, ולשאול האם היא מרגישה כמו מקרה התרד, משעשע, יש שם גלום שם איזה בלבול של הייפר-אובייקטיביזציה, או לא, ואז השיח הוא באמת מחויב לאובייקטיביות. אז בוא נשחק את המשחק. אני חושב שהיררכיה מגדרית היא פסולה מבחינה מוסרית.
אני גם חושב שלמרות
מעלותיי הרבות, אילו הייתי גדל בסביבה מאוד שונה, לא הייתי מיטיב לראות את זה. אני שמח על הסביבה שבה גדלתי, משום שאחרת הייתי תומך בהיררכיה מגדרית, וזה נורא. מצחיק כמו התרד? לא? אז אינדיקציה מסוימת לאובייקטיביות של המוסר. יש עוד דברים שאפשר לומר כאן, אבל זה המבחן.
שאלה אחרונה, בבקשה. המיקרופון. שאלה על העובדות ברטיון, אם הבנתי נכון, אם שומעים את התוקף לגבי מוסר ממקור טרנסצנדנטי, זה מהטרנסצנדנט. עובדות ברטיות, התוקף
על התוקף של המוסר, זה מסוים מהנחיצות שלהם.
לא, הנחיצות שלהם נותנת לנו את הטעם להאמין בקיומה. השאלה על מקור תוקף היא שאלה לא טובה לדעתי, קדם מניחה הנחה שקרית. היא לא שאלה יותר טובה מהשאלה האם כבר הפסקת להעתיק בורחים.
אוקיי, אז ככה, העובדות הן אתיות כי הן נחוצות. כלומר, אם אנחנו, כמו שאלקטרונים, אלקטרונים קיימים לא רק להסתכלו כי הם בוגרים שהם קיימים, אלא כי הם בודקים דברים, נחוץ שיהיה אלקטרונים.
אבל, לא, אבל בוא נבחין בין השאלה למה אלקטרונים קיימים. אין לי תשובה מעניינת ואני לא בטוח שלמדע יש, אבל על זה אני בטח לא אתווכח איתך. לבין השאלה למה יש לנו טעם להאמין, למה לחשוב שיש אלקטרונים? עכשיו, לאלקטרונים לא אכפת מהתיאוריות שלנו. אלקטרונים בהחלט לא קיימים משום שהתיאוריות שלנו מחמתות על אלקטרונים. ממש לא אכפת לאלקטרונים. אבל, תחת הנחות סבירות, הטעם שיש לנו להאמין בקיומם של אלקטרונים תלוי בעבודה שהם עושים בתיאוריות שלנו. באופן דומה, העובדות המוסריות לא קיימות בזכות זה שאנחנו זקוקים להם, לא אכפת להם. אבל הטעם שלנו להאמין בהן הוא שהן נזקקות לעבודה שהן עושות בדליברציה. אז ההבחנה בין אונתולוגיה או מטאפיזיקה לאפיסטמולוגיה היא הבחנה קריטית.
אולי עוד משפט.
משפט, בבקשה.
לגבי רק נקודה אחת באמת נשארה שרציתי לחדד, למרות שכבר דיברתי על זה, כמה אני צריך להעמיס עוד על האלוהים הרזה שהגדרתי כאן. אז אמרתי את זה בהתחלה ואני רוצה לחדד את זה, כי זאת נקודה שאני חושב שהיא מאוד חשובה. לצורך הצדקה או מתן תוקף לערכים, אני מספיק לי אלוהים רזה. זה לא אומר שאני מאמין באלוהים הרזה או שאני פוליטאיסט. זאת אומרת, אמרתי, אני אחרי זה, אחרי שהגעתי למסקנה שהוא קיים מכוח הנחיצות, או מכוח זה שהוא נותן תוקף לערכי המוסר, אני מחבר את זה עם מושג האלוהים, שבו אני מאמין מטעמים אחרים, אוקיי? לגבי מה שהוספתי, שאמרת שאני בכל זאת חייב להוסיף גם לצורך הנקודה הזאת, את זה שהוא יכול לוותר רצון וכל דברים כאלה, בעיניי זה בילטין, כשאני מדבר על, 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 על אובייקט טרנסנדנטי, שנותן תוקף לכללי המוסר, או שהוא מחוקק את כללי המוסר, לחוקק בתרגום חופשי, זה להגיד, אני רוצה שתעשו כך, ולא רוצה שתעשו אחרת. לכן אני מודה באשמה, או מודה בעובדות וכופר באשמה. זה כבר שאלה, כי פה יש הרבה ישים, לא נכנסתי פה עוד את האתר של אוקם. כמה ישים יש שם עם העובדות וכמה, אבל זה פלפול.
אתר של אוקם אמור לעבוד על סוגי ישים.
לא על ישים. יש, שהוא לא צריך, אולי הוא צריך עוד כמה, אצלך, מה שאצל דוד, זה ישים פרימיטיביים, בסיסיים, אצלך הם ישים נגזרים. אבל נגזרים הוא ישות שמבחינת הסוג שלה לא קיימת בתיאוריה של דוד. אז אני לא יודע פה מי...
לא, לא, לכן לא הכנסתי את התאר שלו כאן, כי בעיניי זה פלפול. אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא, אני לא הולך לכיוון של התאר שלו כאן.
טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשלב הזה באמת כבר חייבים להתחיל לסיים. יש עוד הרבה מה לדבר, הרבה מה לחשוב, הרבה דליברציות, אונתולוגיות, אפיסטמולוגיות, אבל אני חושב שכן, בדיון הזה זכינו לשמוע את העמדות האלה, גם אם זה רק דלת שנפתחה, כאמור, 30 ספרים, כאמור, ספר אחד שהוא...
31.
שהוא 30 פרקים, כן. אבל ספרים שכדאי לכם מאוד לקרוא כדי להעמיק בדברים המרתקים ששמענו כאן היום בערב. אני רוצה איתכם להודות לפרופסור דוד אנוח, גבירותיי ואותיי, תודה רבה לך. כבוד הרב מיכה אברהם, תודה רבה לכם, תעשו רק טוב, לילה טוב. ונשתמע, תודה רבה.
מהמוטיבציות הנכונות.